שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה זו. ויש לנו תוכנית מדהימה היום לא פחות. אנחנו פותחים בסקופ, לא תאמינו, וכבר נגלה לכם מהו אותו סקופ כדי להיות ראשונים כמובן, כדי שאילנה דיין או חמור מזה גואל פינטו לא יעקצו לנו את הסקופ. התגלה מספר ראשוני חדש, ולא רק שהתגלה מספר ראשוני חדש, מדובר במספר הראשוני הגדול ביותר שידוע לנו, המוכר לנו לאנושות. מספר ראשוני חדש הגדול ביותר שידוע לנו, והנוהל הוא ברור, אנחנו מבהילים במקרים כאלה לאולפן שלנו את המומחה שלנו למספרים ראשוניים, המתמטיקאי דוקטור יוסי אלרן, שהוא מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך. הנה, עכשיו שומעים אותך.
בוקר טוב.
יפה, אז הנה אתה כאן גם עבור המאזינים שלנו ולא רק הצופים. יוסי, אתה תספר לנו, דוקטור יוסי אלרן, כבר פתחתי החוקייה, אבל אתה דוקטור יוסי אלרן, אתה תספר לנו על המספר הראשוני החדש, מה כל כך מיוחד בו, ומדוע מספרים ראשוניים זה משהו שהוא כל כך מרגש אותנו. פה ושם שמענו על המושג הזה, מספר ראשוני, בקשר להצפנה, ואנחנו לא באמת יודעים במה מדובר, אבל יש דבר כזה במתמטיקה, וזה די מדהים, נכון?
לגמרי.
כן, ואם זה לא מספיק, אגב, כדי לשמור את שיא הרייטינג, דוקטור יוסי אלרן יעשה כאן בשידור חי קסם, אתה עומד לנסר אישה לשני חלקים.
לגמרי.
ולצורך האיזון הפמיניסטי, גם גבר.
מכל המגדרים.
ולחבר אתם. אוקיי, וגם, שימו לב, מין חדש של עכביש התגלה בעשרות מערות ברחבי הארץ, שם העכביש המרעידן הענק. מרעידן על שום זה שהוא מרעיד את הרגליים שלו לצורך משהו, מיד נגלה לכם מדוע. בקיצור, מדובר במין שלא ידענו שהוא כל כך נפוץ בישראל, והוא ידהים את החוקרים כאן. עכביש ארסי, אגב, אבל ארסי רק לחרקים אחרים, וגם תינוקת. תינוקת בת 11,500 שנה התגלתה באלסקה, תינוקת גדולה משהו, אבל כמובן שמדובר בגופה של תינוקת, אבל אותה גופה של תינוקת מסבירה לנו משהו שלא ידענו על הנדידה של בני האדם עד לצפון אמריקה. אנחנו מיד נדבר גם על הנושא הזה. מדובר בשרידים אגב של תינוקת שמדענים הצליחו לחלץ מאותם שרידים DNA, וזה משהו שהוא לא טריוויאלי בכלל. וגם נדבר על האיסור ללמוד אנגלית בבתי הספר באיראן. מדוע אוסרים בסוף השבוע הזה, כך התבשרנו, שמעתה באיראן אסור ללמוד אנגלית, וגם יגיע לכאן איש הפוטורה שלנו, העתידן דוקטור אושי שואם קראוס, וגם כתבתנו לענייני פרסי האיג נובל, דוקטור יוסי אלרן, מספר ראשוני חדש והגדול ביותר הידוע לאנושות. בוא נתחיל מהידיעה.
לגמרי, אז באמת יש מספר גילו ממש לפני מספר ימים את המספר הראשוני הגדול ביותר.
תן לנו אותו.
4-6-7-3-3-3-1-8-3-5-9-2-3-1-0-9-9-9-8, ואני יכול להמשיך כך הלאה, אבל זה ייקח, בטח, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. אתה יודע כמה ספרות יש במספר הזה? כמעט 23 ורבע מיליון ספרות, זאת אומרת 23,249,425 ספרות.
ספרות?
ספרות.
הייתי בטוח שזה כן. לא, כי הצוות במודיעין רוצה לכתוב בפלח למטה את המספר.
הם יכולים להתחיל, ייקח להם...
אז תן לנו רק את הספרות כן. הראשונות ברשותך.
כן, אז הספרות הראשונות 4-6-7-3-3-3-1-8-3-3-5-9-2-3-1-0-9-9-8-8-3-3-5-5-8-5, תגיד לי עד מתי להפסיק.
עד אין יש עוד מקום בעלה מסע.
5-6-1-1-1-5-5-2-1-2-5-1-3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
שהוא גדול, אבל לא כל כך ארוך. מייל למספר גדול, אבל ארוך.
כן, אז איך אפשר באמת, אז אתה הזכרת קיצור, באמת אפשר לקצר אותו. אפשר לרשום אותו פשוט בצורה הבאה, 2 בחזקת 72 מיליון.
2 בחזקת 72 מיליון,
כן.
מלחמה בעברית גם, כן.
2 בחזקת 70, סליחה, 77 מיליון.
77 מיליון, תקנו,
2 בחזקת 77 מיליון. 232,917 72,000,217.
מעולה,
יופי. זאת אומרת, 7-7-2-3-2-9-1-7.
התקשרו עכשיו.
פחות אחד.
אה, פחות אחת?
פחות אחת, כי אם זה היה בלי הפחות אחד, אז כמובן זה לא היה מספר ראשוני. מה זה מספר ראשוני? מספר...
אז רגע, אתה כבר שורף את כל התוכנית. אז רגע, בואו, קודם, רגע לפני שתחשוף לנו מהו מספר ראשוני ולמה זה כל כך מרגש, ומה הקשר בין מספר ראשוני להצפנה, רגע לפני שתלמד אותנו את הדברים האלה, אנחנו מבינים שאלה מספרים מיוחדים, נכון? יש משהו שמייחד אותם, אבל אתה רצית לערוך כאן קסם, ואני חושש שמאחר והשעה, רק השעה הזו היא מצולמת, אז בוא תערוך לנו את הקסם כרגע. אני כבר חמוש בשלל אפקטים.
אוקיי, אז יש לי פה...
בבקשה, בבקשה.
מעולה, מחלקת האפקטים של...
והנה האנדר של צביקה בשבקין, שכאלה שמים, הנה גם בטאץ' הוא שם את זה בטוב טעם.
כן, אז יש פה מספר קלפים, אתה מוזמן לקחת אותם.
מספר קלפים, קלפים, אין לי שום דבר בשרבול, שום דבר בשרבול, הכל, אין תחתית כפולה. כן,
שום דבר.
קלפים רגילים אני מראה למצלמה.
כן, אתה יכול להראות למצלמה ותבחר אחד מהקלפים, בבקשה, אל תראה לי אותו, תניח אותו פה על השולחן.
קלף...
אל תגיד לי אותו כמובן, אל תחשוף את הקלף.
רגע, אני בוחר, הנה, רק הצופים יראו. זה הקלף, בבקשה.
תניח... מעולה, תניח את הקלף על השולחן כאן.
רגע, לערבב או לא?
לא, לא, תביא לי את החפיסה, לא חשוב.
אל תסתכל.
יש כאן את חפיסת הקלפים.
כן, רגע, אני אכתוב לי אותו פה.
זהו, שלא תשכח, נקווה שהצופים לא ישכחו. אגב, חפיסת קלפים רגילה, לא שמת לב, לא מסומן, לא כלום.
אין לי כלום בשרבול, אין תחתית כפולה.
כן, אני רק רוצה להזהיר, אני לא קוסם, אני מתמטיקאי, כך שלא תמיד זה עובד.
אני לא קוסם, אני גרוע
בקסמים. כן, אני גרוע בקסמים, איזשהו מספר.
כל מספר? כל מספר. שלוש.
שלוש, בסדר. עכשיו אתה, אתה דודו, אתה ביישן.
אני ידוע. ביישן.
אתה ביישן, ידוע. וגם הקלף שאתה בחרת מסתבר הוא קלף ביישן, הוא לא רוצה לחשוף את הפרצוף שלו.
כן.
אנחנו נבחר, יכולת לבחור כל מספר, נכון?
כן.
אנחנו נעביר את הקלפים במחזוריות, אני אחשוף כל שלושה קלפים, אני אחשוף את הפרצוף שלו, ואתה תראה שהקלף שלך הוא קלף ביישן, הוא לא רוצה להראות את הפרצוף, בוא נראה. אחת, שתיים, שלוש, וזה לא הקלף שלך.
לא בחרתי במלך, נכון, לא, כבר חצי קסם.
כבר חצי קסם.
בינתיים קסם
עלוב. אני אשאיר אותו עם הפרצוף למעלה, בסדר? ואחר כך אנחנו נמשיך הלאה, אני מקווה שהמצלמה קולטת. אחת, שתיים, שלוש, וגם זה לא הקלף שלך.
גם זה לא הקלף שלי, נכון?
נכון,
לא,
נכון, כי הקלף שלך, אתה יודע, הוא הקלף הביישן.
נכון.
הקלף הביישן. אחת, שתיים, שלוש, זה לא הקלף שלך,
לא,
כי הקלף שלך
עוזר. לא.
נמשיך. אחת, שתיים, שלוש, בינתיים אנחנו חושפים אחד
גם
לאחד,
לא, נכון.
גם לא, את ה, כן, די, את הפרצופים. נו. אחת, שתיים, שלוש.
אני בחרתי את המחזוריות, נכון?
אתה בחרת את המחזוריות.
גם לא, נכון.
כן, יכולת להוציא כל קלף. ואחת, שתיים, שלוש.
אם כן...
אולי זה זה? לא, זה לא זה.
לא.
זה לא זה, בעצם הקלף שלך הלך לאיבוד, לא. האמת שאנחנו חשפנו את כל הקלפים, חשפנו...
די, זה הקלף שמחרתי, באמת.
חוץ מהקלף שלך, השתיים טלטן, השתיים טלטן.
שחור, נכון, איך ידעת? די. אם כן, גבירותיי ורבותיי, לא מדובר בתוכנית מדע, מדע מתבטל, כולנו מאמינים בעל טבעי. איך עשית את זה? דוקטור יוסי אלרן.
אני קראתי מחשבות פשוט.
אז כן, יש כוחות על טבעיים, המדע זה הכל גבב של שטויות, הרפואה זה הכל סתם כל מיני אנשים מוזרים עם החתים, כשהאמת היא נמצאת בקריסטלים ובלחשים.
לגמרי. לא בדיוק, אבל...
אבל איך עשית את זה? האמת שזה באמת מרשים.
לא, תודה. קודם כל זה לא שלי, זה של ניתן קרדיט למרטין גרדנר, שהוא סופר, מתמטיקאי וקוסם, דיברנו עליו פעם כאן, אבל הקסם הזה מבוסס על מספרים ראשוניים.
אתה יכול ללמד אותנו?
אני יכול ללמד, בהחלט. בהחלט. אז כל הטריק הזה בנוי על כך שהם... על שני דברים.
כן.
אחד... שמספר הקלפים הוא מספר ראשוני של קלפים. במקרה הזה, לא אמרתי לך כמה קלפים יש בחפיסה, אבל יש שבעה קלפים,
ושבע זה מספר ראשוני.
מספר ראשוני זה מספר שמתחלק רק בעצמו ובאחד. מספר שבע,
שאין לו
גורמים נוספים חוץ מעצמו והמספר אחד.
זאת אומרת, שבע מתחלק רק בשבע ובאחת, ולכן הוא מספר ראשוני.
לגמרי.
צריך לבחור מספר ראשוני של קלפים.
לגמרי. עכשיו, ברגע שבחרת מספר ראשוני של כלבים, בעצם גמרת את כל הקסם.
למה?
משום שאתה...
אתה
אני לא הרבבתי, אתה מניח אותו פה,
בתחתית הערימה,
ומקווה שמי שבחר את הקלף לא שם לב שאתה יודע שזה בתחתית, שאתה זוכר שזה בתחתית ה...
זה קשה להסתיר את העובדה שהוא בתחתית.
אבל בכל זאת, אני לא בטוח שכולם שמו לב. ברגע שהוא בתחתית החפיסה, הוא במקום השביעי, ולא משנה, מכיוון ששבע הוא מספר ראשוני, לא משנה איזה מספר אתה תבחר, 3, 4, 2.
במחזוריות
הוא תמיד יצא אחרון. אפשר אפילו לעשות טבלה כזאת ולראות ממש, לעשות את זה על נייר ולראות ממש שצריך לעבור 7 פעמים עד שאתה מגיע לקלף האחרון. אז כל מה שאתה צריך לדאוג, שיהיה לך מספר ראשוני של קלפים בחפיסה, ושהקלף שלך, הקלף הנבחר יהיה הקלף האחרון, ואז הוא יהיה הקלף הבא שם.
אבל לאור גילוי המספר הראשוני הענק שהמתמטיקה גילתה, או בימים אלה האנושות גילתה, ציפיתי שמספר הקלפים יהיה כגודל המספר החדש, שזה כמובן 2 בחזקת 72,232,917, מינוס אחת.
מינוס אחת, נכון, וניתן קרדיט למי שגילה אותו.
כן, אוקיי, אז רגע, אתה יודע מה, אנחנו נחסוך את השיר ברשותכם, כי אנחנו רוצים לשמוע איך גילו את המספר הזה, כי אנחנו מדברים על מספר ראשוני חדש ועצום, הכי גדול שיש, כן. או הכי גדול שידוע לנו לאנושות, איך גילו את המספר כן. הראשוני, וזה באמת קסם מרשים, באמת שהרווחנו פה משהו, והנה האפקטים. זהו, אוקיי, בבקשה.
יפה, אז מי גילה את המספר הראשוני הזה? גימפס.
גימפס?
גימפס. מי זה גימפס?
מי זה גימפס?
גימפס זה לא איש. גימפס זה the great internet, זה ראשי תיבות של great internet mersenne prime search, החיפוש האינטרנטי הגדול של מספרים ראשוניים מסוג מרסן.
אנחנו זו תוכנה,
זו תוכנה, זה לא רק, זה תוכנה, והתוכנה הזאת היא תוכנה שהיא מבוזרת על פני מחשבים של כל, הרבה מאוד אנשים מתנדבים מכל רחבי העולם.
אז אחת התוכנות שהיא פועלת על כמה מחשבים בו זמנית, הוא משתמשת במשאבי המחשב של כל מיני אנשים.
לגמרי.
אוקיי.
עד שאחד מהם ימצא את המספר הראשוני.
כל הזמן מחפשת.
כל הזמן מחפשת מספרים ראשונים, מסוג מסוים, אולי נדבר על זה יותר מאוחר, מסוג מסוים, מסוג מרסן, וברגע שהיא מוצאת, פאק, היא מודיעה, מצאנו, על, וזה כמו לזכות בלוטו, במקרה הזה,
די.
המחשב, אתה יודע, המחשב עצמו הוא של מהנדס חשמל בשם יונתן פייס, יונתן פייס, בן 51 מטנסי, והוא עובד, מהנדס חשמל שעובד בחברת פדקס.
אבל זה במקרה התגלה אצלו משהו, נכון?
כן, כן.
כמו שאמרנו.
כן. אגב, הוא אגב איש מעניין בעצמו, הוא נרשם, שאלו אותו, הוא נרשם לפרויקט הזה, כי הוא מתמטיקאי חובב, כמו שאני ממליץ לכל הצופים והמאזינים שיהיו. אפשר בהחלט ליהנות ממתמטיקה, זה זמן לעשות קצת PR למקצוע הזה, שלא זוכה להרבה PR, אבל יש באמת, כמו קסמים ודברים כאלה, יש הרבה מתמטיקה.
כן, יש... המרחק בין חידות ושעשועים למתמטיקה הוא לא גדול, בניגוד למה, פשוט אנחנו כולנו בחרדות מהמקצוע הזה, אבל באמת שמדובר במקצוע יפה, יש בו יופי.
יש פה המון 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 יופי, ובאמת גם דברים, זאת אומרת, אנחנו נדבר על זה, אבל החיפוש על מספרים ראשונים יכול לגלות כל מיני דברים שאנחנו עוד לא יודעים במתמטיקה, במיוחד הסוג המיוחד הזה של מספרים ראשונים שנקראים מספרים ראשונים מסוג מרסן.
מרסן.
מרסן, מרסן, אנחנו נדבר על האב מרסן.
מרסן.
כן, אבל אותו יונתן פייס, בכל מקרה הוא חובב מתמטיקה, והוא גם מתנדב בהרבה עמותות, צריך לומר, ובכל עמותה הוא מתנדב בתור האדמין של המחשבים, מי שאחראי על מערכות המחשבים שלהם, ועל כל מחשב של העמותות הוא שם את התוכנה הזאת.
וואו.
ובעזרת אחד...
מה יוצא לך מזה אם אני מתקין את התוכנה הזו מלבד האטת המחשב שלי בבית?
כלום, ההאטה היא מינימלית.
ההאטה מינימלית.
ותהילת עולם, הוא זוכה לשם שלו על מאמר שמפרסם את ה... כן. כן, יחד עם יוצרי התוכנה כמובן.
בסדר גמור, אם זה אתה מינימלית אל מול תהילת עולם מקופל.
כן, יש הרבה תוכנות כאלה, ושימוש במחשבים ביתיים לחיפוש או לסיוע המדע, גם מחפשים על ידי זה כל מיני גופים, גלקסיות חדשות, יש הרבה תוכנות.
זה מה שהיה ידוע לנו, נכון.
חלבונים ועוד.
טוב, איך אתה עם תינוקות, דוקטור יוסי אלרן?
אם הם בני 500, כמה אמרת? 500
בני 11,500.
כן.
אז פחות?
לא כל כך תינוק.
אוקיי. אז הידיעה המרכזית שלנו היא נמצאה תינוקת בת 11,500 שנה. מדובר כמובן בגופה של תינוקת שנמצאה באתר קבורה עתיק באלסקה. אבל זה לא הכל. צוות מדענים בינלאומי הצליח לחלץ מהשרידים של אותה תינוקת את ה-DNA, לא תאמינו, והממצאים האלה עשויים להסביר פרטים שלא ידענו על נדידת בני האדם לצפון אמריקה. זאת אומרת שיש תשובה לשאלה מאיכן הגיעו אבות אבותיה של אותה תינוקת לאמריקה. על התינוקת בת ה-11,501 שנה, ההובלה פשוט ארוכה. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור יונת אשחר, שהיא ביולוגית במכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב,
יונת.
אז בואי ספרי לנו קודם כל, מלבד, תנסי להסביר לנו איך אפשר לחלץ DNA ממשהו כל כך עתיק, מה הממצאים, זאת אומרת, מה גילו החוקרים בזכות הממצאים האלה?
כן, אז לא רק שזה משהו כל כך עתיק, כי כבר הצליחו להוציא DNA מדברים יותר עתיקים, משלדים שהם אפילו בני מאות אלפי שנה, אבל במקרה הזה זה היה עוד יותר מסובך, כי התינוקת הזאת שאתה בת כנראה בערך 6 שבועות כשהיא מתה, היא בטקס הקבורה שלה בעצם שרפו את הגופה שלה, ונשארו רק ממש קצת שרידים.
זאת אומרת שמלכתחילה היא לא הייתה במצב טוב, מדובר בתינוקת שמתה בגיל 6 שבועות ושרפו את הגופה שלה בזמנו.
כן.
לפני 11,500 שנה, כן.
כחלק מטקס הקבורה. יחד עם עוד תינוק נוסף אגב. אבל באמת בשיטות חדשות הצליחו להוציא DNA מהשלד הזה. וזה שלד שנמצא באלסקה. ובעצם הוא נמצא באזור שהוא מה שנחשב המעבר של פני האדם מאסיה לאמריקה, כי הדעה שאתה מקובלת כבר הרבה זמן זה שהאבות של האמריקאים הילידים היום,
כן,
הגיעו בעצם מאזור סיביר.
זאת אומרת, מה שהאמריקאים הילידים, אנחנו מדברים בין היתר על מה שקראו בזמנו גם אינדיאנים וכו'.
אינדיאנים, כן.
כן, אוקיי. אז עכשיו אנחנו יודעים, אז אבות אבותיהם הגיעו מסיביר.
הגיעו מסיביר, כן. הגיעו מצפון מזרח אסיה. ואפשר גם לראות היום שלאנשים האלה שחיים היום, יש קשר גנטי לסינים.
וואו.
ולאנשים שגרים בצפון מזרח אסיה היום. באותה תקופה, אנחנו מדברים לפני 11,500 שנה, זה ממש סוף עידן הקרח, ובעידן הקרח, בגלל שהיו הרבה קרחונים, פני הים, הגובה של פני הים היה נמוך הרבה יותר.
כן.
ובעצם מה שקרה זה שנחשף גשר יבשתי באזור שעכשיו נקרא מיצר ברינג, ואז פשוט היה סוג של חלק מהיבשת. בעצם היבשת של אסיה והיבשת של צפון אמריקה היו מחוברות אחת לשנייה עם הגשר היבשתי הזה. דרך משהו היום ברינג. וככה הגיעו אנשים מסיביר לאמריקה. והמעניין בילדה הזאת, שאגב זכתה לשם שאני לא יכולה לבטא בכלל.
כן, לכן זה גם הושמט. כן.
כן, אבל המשמעות שלו זה ילדת זריחת השמש.
ילדת זריחת השמש.
כן.
כן.
אז האנשים שאליהם היא הייתה שייכת, אוכלוסייה שאליה היא הייתה שייכת, מסתבר שהיא אוכלוסייה שבסופו של דבר הם לא האבות של מי שהם אחר כך יהיו אמריקאים ילדים, אלא מין קבוצה שאתה קשורה אליהם, אבל התפצלה מהאוכלוסייה הזאת לפני 20,000 שנה. אז יש שתי קבוצות עיקריות שישבו בסופו של דבר את יבשות אמריקה.
כן.
אחת שישבה חלק מקנדה וארצות הברית, ואחת שישבה את דרום אמריקה, וגם חלק משהו ארצות הברית כיום.
וואו, אוקיי.
והילדה הזאת הייתה שייכת לאוכלוסייה שלישית, שבעצם לא השאירה צאצאים שנמצאים היום, שחיים כיום, אבל יכול להיות שהקבוצה הצפונית היו בה איזה שהם, היו ביניהם קשרים או איזושהי החלפת גנים, את זה עוד לא ממש יודעים. אז זה באמת הראה שכנראה הייתה יותר מהגירה אחת לאמריקה.
וואו, מדוע באמת בני האדם עשו את המסלול הזה? זאת אומרת, מה הניע אותם? כל התנאים קשים.
אמריקה,
אתה אומר, ראו את פסל החירות. טיטניק 2.
הברינג באותו זמן היה כנראה אזור די נחמד ומסביר פנים, היו שם כל מיני קרנפים גדולים וממוטות גדולות והרבה צייד שבני אדם היו יכולים לצוד.
כן.
והם כנראה פשוט עברו לשם בעקבות בעלי החיים והגיעו לארצות הברית והתחילו, הגיעו לאמריקה הצפונית והתחילו לרדת לכיוון מה שהיום ארצות הברית. ברגע שהקרחונים שכיסו אז חלק מאוד מאוד גדול למה שהיום הוא קנדה התחילו לפגת, ברגע שעידן הקרח התחיל, תקופת הקרח התחילה להיגמר והיה מעבר, הם היו יכולים לעבור דרומה.
וואו.
וגם להגיע לאזורים שוב שהיו בערך מישורים רחבי ידיים שהיו בהם הרבה מאוד צייד טוב ו...
טוב, אז הרבה מידע אפשר היה לחלץ באמת מה-DNA של אותה תינוקת. אני מוכרח לשאול, לנצל את הדקה וחצי האחרונות שנותרו לשיחה הזאת ברשותך, ולשאול, איך זה יכול להיות ש-DNA נשמר 11,000, אמרת אפילו שמאות אלפי שנים, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נהרס, הרי מדובר בחומצות אמין או שלל חומרים שהם ביולוגיים? חומצות גרעין. שמתקלות, אני משער שהן ניזוקות, נהרסות, לא?
הן ניזוקות והן מתפרקות, אבל DNA הוא יחסית חומר יציב, כי זה בעצם התפקיד העיקרי שלו זה לשמור את החומר הגנטי שלנו כמה שיותר ללא שינוי.
כן.
ובסופו של דבר, החומר עצמו DNA הוא יחסית חומר יציב, הוא מתפרק, היה ניסוי שהראה שהוא מתפרק באופן רגיל בערך זמן מחצית החיים שלו הוא משהו כמו 500 שנה, כל מולקולה כזאת מתפרקת לשניים פחות או יותר כל 500 שנה, אבל זה כן אומר שבתנאים מסוימים, כמו למשל בתנאים מאוד מאוד קרים כמו שיש באלסקה, הקצב הזה יכול להיות איטי יותר.
וואו.
הטריק באמת בדברים האלה הוא להוציא DNA מהרבה מאוד תאים, מכמה שיותר תאים שאנחנו צריכים למצוא.
אבל אז להשלים חלקים חסרים?
ולהשלים בדיוק.
וואו.
אחד מהשני.
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון. תודה רבה לך.
תודה לך.
על השיחה הזאת. אנחנו עוסקים היום בסקופ מטורף, התגלה מספר ראשוני חדש, והגדול ביותר הידוע לאנושות. בחדר המצב שלנו כבר נמצא המתמטיקאי דוקטור יוסי אלרן, שהוא מנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נספר לצופים וגם למאזינים שלנו שהמספר הוא 2 בחזקת 72,232,917 מינוס 1. זהו המספר הראשוני הגדול ביותר הידוע לאנושות, שהתגלה ממש לפני כמה שבועות, כמה ימים, באמצעות תוכנה מבוזרת, זאת אומרת תוכנה שפעילה בכמה מחשבים בו זמנית, ומנצלת את משאבי המחשבים שנמצאת או מותקנת עליהם, ואכן התגלה במקרה על אחד המחשבים של אחד האנשים שהתקינו את התוכנה, במקרה עובד פדקס, נכון?
נכון.
אמריקאי. אנחנו נמשיך לדבר על מספרים ראשוניים, וגם מיד נבין מה הקשר בין מספרים ראשוניים לבין הצפנה, והדרך שבה אנחנו משלמים באמצעות כרטיס אשראי ברשת, אבל כרגע הגיע לכאן, קודם כל עבור הצופים שלנו, אתם רואים גם את כתבתנו לענייני איג נובל אור לוי, שקשה להתעלם מנוכחותה, אבל גם קשה להתעלם מנוכחותו המאיימת משהו, של איש הפוטורה שלנו, דוקטור אושי שואם קראוס. אז אנחנו עוברים כרגע לפינת העתידנות שלנו. וכבר נמצא איתנו כאן העתידן, האיש שמסוגל לנסוע בזמן, כאילו היה טוני, דאג ומרטי מקפליי. אמנם כרגע הוא מסוגל לנסוע רק להווה, אבל בעתיד, מי יודע.
בדיוק, הסדרה מעולה.
האמת שהוא כבר נסע לעתיד.
הוא נסע לעתיד, נכון.
כן, כי... עכשיו,
הוא צודק.
לפני שנייה,
בדיוק.
כן,
בדיוק.
אנחנו כולנו נוסעים לעתיד.
לשמחתנו. דוקטור אושי שואם קראוס, אתה עתידן, אתה יודע מה יהיה בעתיד, את החדשות אנחנו שומעים.
אז זהו, אז ממש לא.
מה עם חוק המרכולים?
אני לא יודע מה יהיה העתיד. אנחנו מנסים לחשוב כאן ביחד כל מיני צורות של משחקי חשיבה, אפילו חצי פילוסופיים, בשביל לדמיין דברים שיהיו בעתיד. אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על סמים.
סמים?
כן.
אני,
עשית?
לא, אני נגד. אני,
באמת?
תראה, אני חנון.
אומרים שהמון אנשים בתעשייה שלך חיים על זה.
יש שמועות כאלה. אגב, זה, לא, זה לא התעשייה היחידה. יש אנשים שמשתמשים בחומרים אסורים, מאחר ואני גם עורך דין, וגם לי שעבר, באמת הייתי איש במשטרה וכולי. ובלי קשר, אני מאמין שגם ככה אני אדם גבולי, לא צריך טופושית מבחינת השפיות. בוא, אנחנו הולכים על צוק. בוא, לא, שם, גם ככה אני חווה את המציאות בצורה קצת מאורפלת. לא צריך.
לא
אנחנו
צריך.
לא ממליצים.
ונגיד שהיה
יש
סם...
לזה מחיר. אפשר גם להבנות את הצופים כמובן לחלק מהנרקומנים שאתם רואים בצמתים. זה גורם לדברים לא נעימים. כן. כן.
אבל אחד בוא... הדברים רק אולי אני אוסיף, שלא לא כך יודעים, אפילו אם סמים קלים, חשוב לומר את זה שיש אחוז לא מבוטל של מחלות נפש שמאוד מתגברות באמצעות
גם
אלכוהול
אבל, שווה לומר.
כן, בסמים ואלכוהול. לא יודעים את זה, וחבל במיוחד צעירים שיש להם נפש יש רגישה, אני מכיר לצערי כמה כאלה.
אז בדיוק, אז בהמשך לדברים של דוקטור יוסי אלרן, עדיף לא טופושית, הכל טוב, אפשר...
בואו בכל זאת,
בכל זאת הבאנו סמים!
בכל זאת בואו נדחוף את זה ונעשה לנו חיים יותר קשים.
כן.
נגיד שיש סם שלא מזיק בשום צורה, רק גורם לנו הנאה מאוד גדולה. לוקחים או לא לוקחים? באמת, סתם, עושה לנו נורא טוב, ולא
זה...
פוגע.
קודם כל, אני כראותי את המציאות, אין ארוחות חינם, אבל בהנחה, שיש סם כזה, והוא חוקי, מותר, מומלץ על ידי התאגדות רופאי השיניים,
וזה,
לא יודע, אני מיסודי, אני לא נוטל, אני בננות, מרים, זה הסמים
okay.
שלי. קפה.
אחרי הקדמה של 4 דקות אני רוצה להציג שתי גישות שונות
okay.
בקשר לסם טוב. אחת זה של פילוסוף שקוראים לו דייוויד פירס, והוא שייך לזרם פילוסופי שנקרא הדוניסטים. הם אומרים שמה שצריך לעשות בחיים, הדבר היחידי שיש לו ערך, זה הנאה. אבל כשמדברים על הנאה, זה לא רק הנאה פיזית, אלא זה גם סוג של well-being נפשי.
מעניין.
והאיש הזה הוא הגורו של התרופות הפסיכיאטריות החדשות, במרכאות כבר לא חדשות, כבר שנים. והאיש הזה אומר לנו, תראו, אתם מפגרים לגמרי. הדבר שאנחנו צריכים לעשות הכי הרבה בחיים זה שיהיה לנו טוב, זה ליהנות, זה לא לסבול.
זה בסדר.
יש לכם כל כך הרבה היצע של תרופות פסיכיאטריות שיכולות להתאים לכל מיני אנשים ולכל מיני צרכים של אנשים.
בוא נערוך הבחנה.
קחו אותם, קחו אותם.
אוקיי, אבל יש הבחנה מהותית בין סמים לבין תרופות פסיכיאטריות.
אוקיי.
ואתה יודע, תרופה פסיכיאטרית בדרך כלל ניתנת על ידי איש מקצוע, שהוא רופא, שבדק אותך וכו', וזה דבר שהוא לגיטימי.
וגם התרופות עצמם נבדקות בתהליך מדעי.
יש הבדל.
כן, בואו נעשה סדר בסוגריים. אני לא אומר כאן לאנשים ללכת לפינות הרחוב שדייוויד פירס אומר, זה באמת בשלב הראשון הוא אומר, קחו את התרופות האלה, SSRI, אם אני לא טועה, קוראים להם, קחו אותם, קחו אותם.
מעקבי ספיגת סרוטונין.
כן, בדיוק. קחו אותם, אבל הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, תראו, אנחנו עומדים לפני איזשהו ממש שינוי אבולוציוני, שינוי מאוד משמעותי בהוויה הרגשית הקוגניטיבית של המין האנושי. הוא חוזה תרופות שאנחנו נוכל בעתיד לקחת אותם ויעביר אותנו למצבים רגשיים ושכליים שאנחנו לא מסוגלים לתאר אותם, והוא אומר, בואו נלך על זה. האנושות עומדת לעלות כולה מדרגה ולהשתמש בסמי הזיות לא מזיקים, ואנחנו הולכים להגיע לגבהים מאוד מאוד מיוחדים.
גבהים מטאפורים של מה? אני מנסה להבין מה...
אתה יודע מה, אני לא... אז
לא, אני מנסה להבין...
אחנון מדבר על סמים, אני לא ניסיתי, אבל מסיפורים שמדברים על מכיר... LSD וכל מיני
נכון,
כאלה, אתה מגיע לכל מיני...
כן, פתיחת התודעה
וכולי,
בואכה יונה וולך, בואכה...
בדיוק.
אכלנו טוב וגדול. אבל כן, שמענו על סמים פה שמרחיבים את התודעה, וגם יש כאלה שאגב, פסיכיאטרים בעצמם נתנו סמים, נכון, לכל מיני חולים כדי לבצע בהם ניסויים, משהו?
בדיוק, וזה מביא אותנו לאיש השני שמדבר על סמים מושלמים, וזה סופר מדע בדיוני, לא רק מדע בדיוני, שנקרא אלדוס הקסלי.
כן, מעניין.
חי ב... תחילת עד שנות ה-60, אם אני לא טועה, במאה ה-20, והוא באמת מתנסה בסמים
במסגרת טיפול פסיכיאטרי שהוא מקבל.
כן, מעניין.
והוא גם חושב על הסם הטוב ביותר, סם שיכול להביא הנאה אדירה, ולא פוגע בך בשום דבר, והוא מדמיין משהו אחר לגמרי. בניגוד לדייוויד פירס, שאומר, אנחנו הולכים להגיע לממדים מדהימים של התפתחות נפשית רגשית, הוא מדמיין מחנות ריכוז של עבדים מאושרים.
זה כבר מטריקס, זה כבר, נכון, לייצר תודעה כוזבת אצל אנשים כדי לנצל אותם.
ואז הוא באמת שואל, בואו נדמיין שאנחנו יכולים להיות מאושרים כל הזמן, ממש לא להפסיד רגע בחיים של שלווה ושל אושר, לעבוד 14 שעות ביממה במכרה, טוב או לא טוב?
על הפנים, תודה לך, אבל תודה על ההצעה. לא, אני לא מכרה,
אתה לא הולך.
קצת הריח.
אז הוא כותב ספר שנקרא עולם חדש ומופלא, לא יודע אם יצא לכם לקרוא, שבאמת מתאר בדיוק חברה כזאת של אנשים שנוצרים בשביל לעבוד בעבודות שלהם, והאנשים האלה מסוממים, והחיים שלהם טובים. ואז לא ברור אם זה עתיד טוב או עתיד גרוע.
שאלה באמת מה זה אומר טובים. האם לרמות במרכאות או לא במרכאות את אותו אדם באמצעות סימום של אותו אדם, גם אם אין לזה השלכות, והוא באמת מרגיש סובייקטיבית שטוב לו, השאלה אם זה אומר שבאמת טוב לו, זו שאלה.
אבל כל טוב הוא טוב סובייקטיבי, אני מניח. כל טוב רגשי הוא טוב סובייקטיבי, לא?
זו השאלה, אני חושב. אבל נשמע לי שאלה שיחות כבדות על הבוקר. תחזור לסמים! תחזור ל...
נחזור לסמים, אבל בסדר.
לא, אבל אלה שאלות ראויות כמובן, כתרגיל אינטלקטואלי לגמרי, בטח.
אוקיי.
כן, זהו, באת לשאול אותנו.
באתי לשאול.
טוב, האמת שאלה באמת שאלות טובות. אגב, אני יכול לספר לך שהפיילוט של הסדרה מסע בין כוכבים עוסקת בדיוק במצב שבו הקפטן המקורי הוא משותק, והוא יכול לחיות בכוכב אחר ששם הוא חי רק באמצעות הדמיון. וזה בעצם קצת מטאפורי לסמים וכו', והם עסקו בשאלה האם מדובר במשהו שהוא מוסרי, לחיות רק בדמיון ולא במציאות, או לחיות באמצעות חומרים אסורים בעצם כמטאפורה. זאת אומרת, המדע הבדיוני כן עוסק בשאלות כאלה ובשאלות מוסריות כאלה. אז זה באמת שאלה מרתקת. לך אין תשובה, אבל.
אין לי
לא,
תשובה.
אין תשובה, אבל אלה תשובה. שאלות מצוינות. טוב, דוקטור אושי שואם קראוס, שוב הצלחת לטלטל אותנו. וזהו, ואנחנו כמובן נחזור לסם המותר שלנו, הסם הפסיכואקטיבי שנקרא קפאין, קפה. ברשותכם, בואו ננצל את נוכחותו של דוקטור יוסי אלרן שיספר לנו מהו מספר ראשוני, נשמע שיר ואז נעבור לכתבתנו לענייני איג נובל אור לוי. בבקשה, קודם כל נלך לאחור, אנחנו מדברים על מספרים ראשוניים. הזכרת שמספר ראשוני הוא מספר שמתחלק בעצמו ואחת וזהו?
וזהו, נכון. דוגמאות, המספר 2, זה המספר ראשוני.
2 הוא מספר ראשוני.
כן, הוא מתחלק בעצמו. למעשה,
גם אחת,
אבל אחת אנחנו נוהגים, מתמטיקאים נוהגים, לא ניכנס לזה, לא להכליל אותו
במספרים.
זה עושה להם צרות.
כן?
כן, המספר 1, אז הם מוצאים אותו.
ואפס הוא לא מספר ראשוני. בכלל לא, כי הוא לא מתחלק בעצמו.
אפס מתחלק בכל המספרים, למעשה. ללא שארית.
אבל אפס לא מתחלק באפס.
חוץ מבעצמו. נכון. נכון. אז שניים הוא המספר הראשוני הזוגי היחיד, כמובן.
כן.
כי כל כולה אחרת, כל כולה של 2 הוא כבר לא ראשוני.
נכון.
3, 5, 7... 11, 9 הוא לא ראשוני, משום שהוא
נכון.
מתחלק ב3.
אז אלה מספרים... זאת אומרת, כל מספר שמתחלק רק בעצמו או באחת, לא נכון. עושים מקרים המוזרים בהתחלה, הוא מספר ראשוני. מה כל כך מיוחד המספרים... במספרים ראשוניים?
אז המספרים הראשוניים היו ידועים כמובן ליוונים העתיקים. מה שמיוחד בהם הוא... מתמטיקאים משתמשים, נוהגים להשתמש ב, או נוהגים לחקור אותם, מאוד מאוד מעניינים. יש להם שימושים רבים. במיוחד בתחום ההצפנה.
כן, אז מדוע באמת, אני הבנתי שגם כשאנחנו משלמים באמצעות כרטיס אשראי ברשת, מדובר במשהו באיזשהו מנגנון שמשתמש במספרים ראשוניים. למה?
נכון. כי הבעיה, כשמגיעים למספרים ראשוניים מאוד מאוד גדולים, לדעת האם מספר ראשוני או לא, זו בעיה לא טריוויה, לא פשוטה, לא טריוויאלית. מתמטיקאים ואנשי מדעי המחשב כל הזמן מחפשים אלגוריתמים, מתכונים, איך אפשר לחפש אם נתון לך מספר כזה ענק כמו המספר שאנחנו הצגנו, שאני אזכיר לך, יש לו כמה, אמרנו, 23 מיליון ספרות. ומשהו ספרות.
וואו.
כן? איך אפשר לדעת האם מספר בין 23 ומשהו מיליון ספרות הוא ראשוני או לא? ויש מספר דרכים לעשות את זה, אני אזכר אחר כך שניים, אם יישאר לנו זמן, אבל זו בעיה קשה מבחינת מדעי המחשב.
אז מה קורה, אז מה היא אותה הצפנה?
וכאשר מכפילים שני מספרים ראשוניים,
אוקיי.
גדולים כאלה, מקבלים מספר ראשוני ענק ביותר, והוא זה שמשום שכל כך קשה לפרק אותו לגורמים, משתמשים בו בהצפנה. איך בדיוק, אני לא אסביר כאן, זה לא, ייקח לא, יותר אוקיי, מדי.
אבל השימוש הוא ייקח... במכפלה, כן. נכון? בהכפלה כן. של שני מספרים כן. ראשוניים.
כן, במכפלה שני מספרים ראשוניים, והאלגוריתם או ההצפנה מבוססת על כך שמאוד מאוד יהיה קשה מאוד מאוד למצוא מהם הגורמים של המספר הענק הזה. יש עוד שימוש במספרים ראשוניים, וזה בתור בנצ'מרק. בתור מספר ראשוני זה קונספט שבעצם כל אחד כמעט יכול להבין, נכון?
כן.
הסברנו אותו ברגע.
נכון.
מצד שני, אלגוריתמים לפירוק זה דבר שמקדם מאוד את המתמטיקה, את מדעי המחשב, אלגוריתמים בכלל משתמשים אותנו בכל דבר שאנחנו עושים.
כן.
ומשתמשים בחיפוש מספרים ראשוניים, או בפירוק מספרים, פירוק מספרים למספרים, לגורמים, למספרים ראשוניים, כמבחן להרבה מאוד תוכנות מחשב, לחוזקים
כן.
של מחשבים.
מעניין.
אז בעצם זה המבחן האולטימטיבי למחשב. זאת אומרת, זה הניסיון, הניסוי הטוב ביותר.
למהירות עבור, של מחשבים.
למהירות של מחשבים, די. למציאת האלגוריתמים של מחשבים. אז זו סיבה שגם כן מחפשים.
מעניין.
וגם יש הרבה שאלות פתוחות במתמטיקה שקשורים במספרים ראשוניים. שניים מהם אנחנו נזכיר.
אנחנו, טוב, אתה כאן גם לעוד שעה. אנחנו לקראת סוף השעה הראשונה שהיחידה המצולמת. עבור צופי כאן 11.
כדי שכדי שישארו, אני אספר שהבעיות האלה, בעיות פתוחות במתמטיקה, זה בעיות שלא יודעים את הפתרון שלהם, בעיות מפורסמות, ומי שפותר אותם יקבל פרס גדול, כספי, אז כדאי להקשיב.
הרייטינג הגיע ל-90 נקודות רייטינג, יותר מהחייזר אצל דודו טופז, ציפי שביט. טוב, אנחנו רוצים לעבור לרגע לחטפתנו לענייני איג נובל הגברת אור לוי. אז קירי לנו, גבירתי.
אני כבר גברת?
ודאי, את אישה מבוגרת.
אוי, אבוי.
הקשישה. בבקשה, הגשי לך לשולחן עם ההליכון.
יותר צעירה מהתינוק שהתגלה.
11.
משהו כזה.
אוקיי, אז קודם כל, מהו איג נובל? הזכיר לנו. יפה. זה אנדר, ויקי נערת הפלא.
השירה אהוב עליי.
נכון.
אז איג נובל הוא טקס אמיתי שנערך.
אגב, לא יודע אם את יודעת, אבל את נראית כמו השכנה שם, הרי, את הקטנה.
אני אחפש את זה.
תקשיבי, את דומה לשכנה, זו הבדיחה האמיתית.
אתה סתם כנראה אומר שאני ג'ינג'ית, זה כנראה הסטריאוטיפ היחיד שמתאים
בלי לבין הדמות. כן, ילדה ג'ינג'ית שנשמעת כמוך, נכון. זה ארכיטיפ כזה, זה לא סטריאוטיפ, זה ארכיטיפ.
בסדר גמור, אז זה בשעה הבאה.
אוקיי.
בואו נדבר על האיג נובל. זה בעצם טקס אמיתי שנערך פעם בשנה, יוסי יודע כמו שצריך, אפילו מכיר חלק מהאנשים שעורכים אותו. הוא נערך באוניברסיטת הרווארד, מה שקורה שם זה בעצם מעין, נקרא לזה טייק אוף על פרס הנובל שאנחנו מכירים. זה פרסים, הם מגדירים את זה, שקודם כל גורמים לך לצחוק, ורק אחר כך גורמים לך לחשוב.
אבל המחקרים
אמיתיים לגמרי. הם פשוט דברים בדרך כלל קצת יותר מטופשים, יותר מצחיקים, מעין איזושהי דרך לקשר אותנו, אנשים שביום יום לא כל כך חווים או מתעניינים במדע, להתעניין בדברים האלה. הפרסים מחולקים החל משנת 91, גם השנה נערך טקס, ואנחנו okay. ככה עוברים בתוכנית שנה-שנה.
והיום נדבר על איזו שנה?
2003.
2003. כבר
מתרגשים?
את כבר חיה באותה תקופה.
אני כבר חיה. לחלוטין. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל באיג נובל לרפואה. בסדר?
לרפואה, בבקשה.
אז נתחיל. הפרס בעצם, קודם כל אני רוצה לעשות name dropping של מונח, שנוודא שכולנו מכירים אותו, היפוקמפוס.
זה במוח.
זה במוח, יפה מאוד.
יש שם משהו במוח. משהו?
אוקיי, אז זה באמת מבנה במוח שמזכיר בצורתו סוסון ים.
לכן קוראים לו כך, נכון.
נכון, קוראים לו פרוגרמה, זה על שם חיה מיתית, ובעצם הוא אחראי על למידה וזיכרון. בסדר, באופן כללי, לא ניכנס לזה יותר מדי, יש כל מיני תהליכים שקשורים בו. אנחנו מדברים על מחקר אנגלי שזכה בפרס הזה, שבו נערכו בדיקות MRI של מבנה מוח לבין שתי קבוצות. קבוצת מדגם אחת, רגילה, ובקבוצה השנייה, נהגי מוניות לונדונים.
אוקיי, מעניין.
למה נהגי מוניות? כי אולי בניגוד לנהגי המוניות שלנו, למרות שלא נפקפק באף אחד, נהגי המוניות בלונדון צריכים לעבור בדיקות מאוד מאוד קפדניות של ניווט. הם צריכים בערך שנתיים של הכשרה.
זה היה טרום תקופת ה-Waze וכולי, נכון?
לחלוטין. כן. אז זה בעצם לפחות שנתיים של הכשרה, להכיר את כל הרחובות, כמו שצריך לקבל אישור מהמשטרה, לאנשים שמאוד מאוד יודעים מה הם עושים.
ואז לבחור בדרך הארוכה ביותר, ולעצור בכל מעבר חצייה. אבל לא, נכון.
ולעקוץ את הנוסעים.
לחלוטין.
שמות, למרות שאגב אני דיברתי עם רבים מהם והם מתלוננים שזה מה שחושבים עליהם, וזה גם לא בסדר, למרות שהיום עם הווייז הם לא יכולים לעשות את זה, אבל אוקיי, באותה תקופה באמת הם היו צריכים לנווט, ומה, זה אומר שההיפוקמפוס שלהם מפותח יותר?
אז זה בדיוק מה שהם בדקו, הם ערכו סריקות MRI, ובאמת מה שהם גילו זה שההיפוקמפוס של נהגי המוניות גדול, פיזית באופן משמעותי משל קבוצת המחקר השנייה.
וואו.
זה מטורף, זה קודם כל אומר שבאמת חלקים במוח שלנו יכולים להתפתח בגודל פיזי, דבר שיכול לקרות.
שנייה מאמין של למידה ומיומנויות שאנחנו משחררים, כן, זה משנה פיזית אותנו
לחלוטין, ויכולת הניווט שלנו במרחב היא יכולת מאוד מאוד משמעותית שמשפיעה על החלק הזה, זה קשור גם לזיכרון, גם ללמידה, ומפתח יכולות אחרות. אז אנשים זירקו את הווייז, הניחו עכשיו את המכשירים,
אומרים שהדברים האלה מנבנים לנו את המוח.
כן, זה מייתר מאיתנו את הצורך לחוות משהו וללמוד או להכיר את הדרך, שזה איזשהו חוש הישרדות האלה לדעתי מאוד בסיסי.
הטענה הרחבה יותר שבאופן כללי הרשת עצמה, האינטרנט, המרשתת, היא מנוונת, כי אנחנו יודעים שיש תשובה לכל דבר, אז מדוע ללמוד? זו הנאו-בורות, מה שנקרא.
אולי נראה בקרוב מחקר של ילדים שלמדו בשנת 2000 לעומת ילדים כבר מבוגרים, ולראות, להשוות את ההיפוקמפוס באיזשהו שלב, למרות שאנחנו גם מדברים על גילאים שונים, אז אני לא אכנס פה.
אז המחקר הראשון, היפוקמפוס גדול יותר אצל נהגי מוניות בלונדון, נכון?
לחלוטין.
האמת שזה נשמע איג נובל יחסית שמרני.
נכון, אתה צודק.
זה נכון, אבל זה מחקר באמת מעניין, אני מודה שאני רק ששמעתי את הכותרת, נהגי מוניות חכמים וזוכרים יותר, זה הלהיב אותי. אני שוקלת הסבת מקצוע, כמובן. בואו נעבור לעיר.
אל תדאגי, אם את בתחום שלנו, את תמצאי את עצמך מתישהו.
יכול להיות, זה אומר צרות, או זה. איגנו בלהנדסה.
די, אוקיי.
והפעם סיפור שאני חושבת שכולם מכירים, אבל לא מכירים אותו באמת. אנחנו מדברים על קבוצה של מדענים, תעצרו אותי כשזה נשמע לכם מוכר.
אוקיי.
ג'ון פול סטאפ, ג'ורג' ניקולס ואדוארד מרפי. או.
אדי מרפי.
או, אדי מרפי כמעט, זה לא אותו שחקן, אבל מרפי, מי הוא מרפי?
מהמרפי?
מהחוקי מרפי. אז חוקי מרפי מקבלים את האיג נובל. בעצם, רובנו לא מכירים את הסיפור, אבל יש ממש סיטואציה שלמה שהובילה להיווצרות של אותם חוקים של, באופן כללי, אם משהו יכול להשתבש, אז הוא השתבש, זה חוק מרפי.
נזכיר למאזינים שלנו וגם לצופים, חוק מרפי זה ביטוי שבעצם אומר שאם משהו יכול להשתבש, הוא השתבש. זאת אומרת, התקלה תקרה. אם יש סיכוי כלשהו שהיא תקרה, היא כן תקרה.
יש כל מיני נוסחים שונים, ויש גם ויכוח האמת לגבי מי באמת אמר את המשפט, האם זה מרפי או אחד מהחוקרים שהיו איתו. הסיפור הוא ששלושתם עבדו כמהנדסים בפרויקט שונה. אני לא ארחיב יותר מדי, הפרויקט עסק בשימוש במגרר טילים כדי לבדוק את, אני אמגיד את זה בדיוק כדי שאני לא אטעה, את הכוח המופעל בזמן נעתה פתאומית על אדם.
אוקיי.
היה שם ניסוי שלם. הסיפור הוא שהם בעצם חיברו ריתמות, בהתחלה לנסיין בובה, אחר כך שימפנזה, אחר כך אדם, ומה שהתגלה במהלך התוצאות המאוד מוזרות שהתקבלו, זה שכנראה לא ברור אם מרפי או העוזר שלו חיבר את הריתמות הפוך. מה שהיה אמור להיות מחובר לימין היה מחובר לשמאל, מה שהיה מחובר לשמאל היה מחובר לימין, ובעצם אז נאמר אותו משפט של אם יש שתי דרכים ואחת מהם יכולה להוביל לאסון, הדרך שמובילה לאסון היא זו שתקרה, זה אחד גם מהנוסחים האחרים של חוק מרפי, או בקיצור, אם משהו יכול להשתבש, הוא ישתבש. אגב, החוק נודע לציבור כשבמסיבת עיתונאים שאלו אותם איך לא קרה שום דבר נורא כשעשיתם את הניסויים, והם אמרו, פשוט לקחנו את חוק מרפי לחשבון.
אוקיי.
אז זה בעצם חוק מרפי שמקבל באותה שנה, ואגב, באמת שווה לפעמים, נראה לי, לזכור אותו כשאנחנו בודקים כל מיני בחיים. ליתר ביטחון. נעבור ליפן?
נניח אם אתה בן של ראש ממשלה והולך לכל מיני מקומות.
אנחנו לא חשוב שמות.
לא, יקליטו אותך וזה.
זה אתה צודק, אבל מאחר ואנחנו גם פודקאסט, ואנשים שיאזינו לפודקאסט לא יודעים שאילו פרשות נחשפו אתמול בחדשות, אז נסיר את הקטע בעריכה, ענת רחל אורי, עד לנקודה הזו, ואנחנו ממשיכים, בבקשה.
אז אני לא יודעת על מה דיברנו קודם. הערה
מוצגת, לא, הכל בסדר, אני רק מכין את השידור החי גם לפודקאסט. כן, בבקשה.
אז בואו נעבור למשהו שהוא על זמני, כמו איג נובל בכימיה.
כן!
כן!
יאללה, חומרים כימיים, כן.
יאללה, לצערי לא הבאתי מתמטיקה היום. יוסי, אל תעשה לי פרצוף כזה. טוב, אנחנו עוברים לכימיה, ואני קודם כל רוצה להגיד שם של יסוד, של מונח, ארסן, ארסן. יש אגב ויכוח בין שני מילונים, בדקתי לפני, מילון אחד אומר ארסן, אחד ארסן.
מה שמאשימים את האורז,
בין היתר...
יש איזה שם מוזר בעברית, אני מיד אומר לך אותו, שכחתי.
לפי המילון שבדקתי, זה השם בעברית.
באנגלית זה ארסניק.
ארסניק, נכון.
זרניך בעברית, נכון.
זרניך, בסדר גמור, אני אשתמש בזה. אז אנחנו מדברים על מדען יפני, שאני מקווה מאוד שאני הוגה את שמו נכון. שמו יוקיו הירוסה. מיד ענת, תגיד לנו אם מה שאמרתי הוא הגיוני. והוא בעצם ביפן הסתובב בגן מאוד מאוד מפורסם, ורואה שם פסל, פסל מאוד מרשים של גיבור אגדי יפני, ומה שמפתיע אותו לגבי הפסל, כי הוא הרי מדען, הוא תמיד חושב בפן הזה, איך הפסל לא מלוכלך מ... אני לא יודעת אם לסנזר את עצמי, כי זה הרדיו הציבורי.
ממה? לא, זה בסדר גמור.
מלשלשת יונים.
זה בסדר.
אנחנו הרי מכירים שבסופו של דבר...
אני לא יודע אם צפית בתוכניות של כאן אחת, מהעדינות שיש בערוץ.
אני מעדינות, בסדר.
תאמיני לי.
אז מכל מיני עוד מילים נוספות.
אני מזכיר לך שחברנו אטינגר יש בתוכנית בכאן 11.
ואנחנו מוסרים לו דרישת שלום חמה.
אוקיי, אז רגע, אז מה מונע את הלשלשת הזו?
אז באמת, הוא בדק. כלומר, לא יכול להיות הרי פסלים. אנחנו יודעים שאין דבר כזה פסל בלי טיפה חרב של יונים. אנחנו רוצים לבדוק מה קורה שם. עכשיו עידנתי את זה יותר. והוא בדק את המרכיבים הכימיים של הפסל. אז הייתה שם באמת ברונזה, והיה שם סגסוגת שהכילה נחושת ואופרת. עד פה נשמע מאוד מאוד הגיוני, כמו כל פסל. אבל כשהוא בדק יותר טוב, הוא גילה שעריות של ארסן.
ארסן, שמדובר ברעל, נכון? זה חומר רעיל מאוד.
זה כנראה היה קשור איכשהו לציפוי, זה פסל מאוד 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 עתיק. הוא אמר...
מה זה עשה באמת הרעל? אופה רעיון,
הוא דחה את היונים. היונים פשוט לא התקרבו, כנראה משהו גם בניחוחות שאנחנו לא יכולים להבחין בהם.
כן, פזרו ארסן על האוטו.
וזה בדיוק מה שהוא עשה. על האוטו, על כל מקום. לא, אז הוא עשה את זה בצורה מבוקרת, בעזרת מדע, הוא שילב בין המרכיבים, מן הסתם גם במידה שלא תזיק לנו, וגם לא תזיק ליונים בפועל. ובאמת הוא יצר מהן יריעות כאלה, שהן מאותו הרכב של נחושת וסגסוגת וארסן, ציפה אותם בפסל אחר, והיונים הפסיקו להתקרב. והחלום שלו הוא ליצור, הוא יצר כבר כמה ליצור פסלים כאלה, שלא התלכלכו.
אם כן, עד כאן האיגנובל?
לחלוטין, אם אתם רוצים לראות, יש עוד באמת שנת 2003, היא שנה מוצלחת במיוחד, אתם יכולים לראות את הטקס שהוא עלה בדיעבד ליוטיוב.
הפתרון לשלשת היונים. תודה רבה לך, תפתנו לי איגנובל, אור לוי, תודה לך. נחזור לדוקטור יוסי אלרן ולמספרים ראשוניים. יש מספרים ראשוניים מיוחדים, נכון? לא רק שמספרים ראשוניים זה דבר מיוחד, בתוכם יש מספרים מיוחדים.
לגמרי. אז אנחנו מדברים על מספרים ראשוניים מסוג מרסן, זאת אומרת מספרים ראשוניים כמו מספר שהזכרת, שזה 2 בחזקת מספר פחות 1. מספר שלם כלשהו.
זאת תבנית עכשיו, שהיא קבועה למספרים ראשוניים?
זוהי התבנית שהיא קבועה, אבל לא כל 2 בחזקת מספר פחות 1 הוא מספר ראשוני. בואו נראה. 2 בחזקת 2 זה 4.
נכון.
2 או 2? 2 בחזקת...
2, עדיף ללכת על מספר סתמי בנקבה, יום
אוקיי.
העברית.
אז 2 כן. בחזקת 2 זה 4, פחות 1 זה 3.
נכון. מספר ראשוני. עובד. כן.
אגב, בחזקת זה פשוט המספר כפול עצמו, מספר הפעמים, כן? שתיים בחזקת...
אנחנו מקווים שהמאזינים שלנו יודעים מה זה בחזקת, אבל את השאר נסביר.
שתיים בחזקת שלוש, זאת אומרת שתיים כפול שתיים כפול שתיים.
זה שמונה פחות אחת?
זה שמונה פחות אחת, זה 7, גם מספר ראשוני.
יפה, עד עכשיו עובד. שתיים בחזקת 4.
16 פחות אחת.
15 זה לא מספר ראשוני.
זה לא מספר ראשוני.
יוסי, התיאוריה קרסה, אתה מוזמן לצאת מכאן.
אז כל מספרי...
יוסי, הכל... התיאוריה קרסה.
לא, אז זה לא... התיאוריה הייתה... היא לא שכל מספר כזה הוא מספר ראשוני.
כן.
אבל יש מספרים ראשוניים מהסוג הזה, והם מספרים שמאוד מעניינים אותנו.
זאת אומרת, לא כל מספר ראשוני עונה על התבנית הזו, וגם לא כל תוצר של התבנית הזו הוא מספר ראשוני.
נכון.
אבל זו אחת מהתבניות.
לגמרי.
אוקיי.
המספר, 4 המספרים מרסן הראשונים התגלו על ידי היוונים, הם 3, 7, 31 ו-127.
וכמה מספרי מרסן קיימים באופן כללי?
זה מה שמעניין.
שהם ראשוניים.
אנחנו לא יודעים כמה יש, גילינו רק 50.
די.
לא רק שגילינו...
יש רק 50, ככל שידוע לנו, מספרים ראשוניים שהם מסוג מרסן.
מסוג מרסן, גילינו את המספר ה-50, משערים שיש אין סוף. ולמרות זאת, המספר ה-50 הזה שגילינו, המספר הזה שגילינו אותו עכשיו, ה-50, הוא כל כך ענק, ולמרות זאת הוא רק ה-50
נכון, לפי הסדר. גם המספר שגילינו הגדול ביותר, לא אנחנו גילינו, אלא שהתגלה, הוא באמת לפי אותה תבנית. לגמרי. 2 בחזקת משהו מינוס 1.
לגמרי.
וואו.
אז את 4 הראשונים באמת גילו היוונים, אחר כך ב-1456 אלמוני וואו. גילה את הבא, שזה 8191, את שני הבאים גילה מתמטיקאי איטלקי בשם פייטרו קטלדי, אני מקווה, קטלדי, והוא גילה את זה בשנת, גילה אותם בשנת 1588, והם המספרים 131,071 ו-524,287, ואת הבא גילה המתמטיקאי המפורסם אוילר בשנת 1772.
אוילר, כן.
שזה 2 בחזקת 31 פחות 1, מספר בין 10 ספרות. ויש בעצם עד עכשיו, עד עכשיו כל המתמטיקאים האלה גילו אותם בשיטה נאיבית מאוד, לקחו מספר, בדקו את כל המחלקים שלו לראות אם הוא מחלק ידנית, כמובן אנחנו מדברים עדיין על 1772 ועד אז התגלו רק 10 מספרים נדמה לי,
כן.
סליחה, עד 1883 התגלו רק 9 מספרים כאלה בסך הכל, בדקו אותם ידנית, בדקו האם המספר הזה מתחלק או לא מתחלק בכל המספרים עד לשורש המספר עצמו.
זאת אומרת, הלכו בדרך הארוכה והקשה,
כן.
בדקו
Okay. עד לשורש, הכוונה למשל המספר 127, מספיק לבדוק אם הוא מתחלק בכל המספרים עד 11 כדי לדעת האם הוא ראשוני או לא. אז okay. זו אחת האלגוריתמים, הדרך הנאיבית ביותר לבדוק את המספרים.
Okay.
מתמטיקאי בשם לוקאס אחראי על כמה מהגילויים הבאים של מספרים מרסן, אבל מה שמדהים הוא okay. שב-20 שנה האחרונות גילו 15 באמצעות התוכנה הזאת גימפס,
וואו.
התוכנה המבוזרת הזאת על פני המחשבים, גילו 15 מספרים מתוך ה-50 שהתגלו, 15 מספרים, גילו באמצעות התוכנה הזאת. יותר ממה שהתגלה באלפי השנים עד לשנת 1900 ומשהו.
טוב, ברור, אפילו הייתי מצפה מהמחשבים שהם יגלו כבר את כל המספרים הראשוניים, לא? שפשוט כי יש אין סוף.
אז שוב, בגלל שכל כך קשה לגלות אותם, אז
גם מחשבים מתקשים לגלות אותם.
גם מחשבים, ואפילו שמשתמשים במחשבים מבוזרים, זאת אומרת, המחשבים שלנו. ומה שמאוד מאוד מעניין, הוא שהמספרים האלה, הם התגלו על ידי, הם נקראים מספרים מרסן, על שם מרין מרסן, שהוא היה כומר,
כן.
חי במאה ה-17, והוא נקרא תיבת הדואר או משרד הדואר של אירופה.
מדוע?
לא פחות.
כי מה?
משרד הדואר, כי הוא התכתב עם 140 מתמטיקאים, פילוסופים, מדענים של אותה תקופה, כולל כל הגדולים, ובאמת, באמצעות
הם היו מתייעצים איתו, מתמטיקאים?
הם היו מתייעצים איתו.
זה לא דבר ייחודי, נכון? בעבר כמרים רבים ואנשי דת עסקו במדע, באסטרונומיה, במתמטיקה, נכון?
נכון.
הם לא רק עסקו בתפילות.
נכון, צריך לזכור שבאמת כמעט כולם אז היו אנשים מאמינים, שייכים למסדר זה או אחר. הוא היה שייך למסדר שנקרא מסדר המינים. הוא ידע עברית, למרות שהוא היה אב,
כן?
למד עברית, וואו. כתב פרשנות על התורה בהתאם לקבלה, אבל הוא הקדיש את העיסוק התיאולוגי שלו במלחמה בכשפים וקסמים.
וואו.
אז זה האב מרסן, בין השאר הוא גילה באמת את התבנית הזאת, הוא ערך רשימה של מספרים ראשוניים, לא מאוד, הרשימה לא הייתה מאוד דולה, וגם לא הייתה מאוד מדויקת, היו שמה 5 טעויות. אבל
כן היה הכתובת של מתמטיקאים רבים.
אבל
הוא
היה כתובת, ולמעשה הוא הקים את מה שנקרא האקדמיה הפריזאי, שעל בסיסה עד היום יש בעצם, זה בעצם מעין חבורה של מדענים, כמו חבורה או חברה מלכותית באנגליה, רויאל סוסייטי, שנחשב באמת אוסף המדענים.
אוקיי.
המכובד ביותר בפריזאי. אנגליה.
אנחנו נעצור לרגע ברשותך, כי אנחנו רוצים לעבור להיסטוריון הבית שלנו, דוקטור משה ורד, שכבר ממתין על הקו. נעדכן אתכם שמליאת הכנסת אישרה לפני שעה קלה, בקריאה שנייה ושלישית, את חוק המרקולים. כך קוראים לחוק שעוסק בפתיחת או בסגירת מרקולים בשבת. אנחנו כמובן לא נעסוק בשאלה האם מדובר בכפייה דתית, או שנכון וראוי לסגור חנויות ביום המנוחה, ומי שלא טרח בערב שבת, יאכל קופסאות שימורים בשבת, כמוני, מומלץ כמובן לבבות דקל ולקינוח לפתן, הכל בטעם מתכת. אבל טעים. אנחנו נעסוק בשאלה, חוק המרקולים? מי קורא לזה מרקולים בכלל? מה זה מרקולים? או כמו שאומרים הצעירים, זה מה זה ישן? אז מיד הזנקנו והזעקנו את היסטוריון הבית היקר שלנו, דוקטור משה ורד, לספר לנו מתי הגיע המרקול הראשון לישראל. מה זה מרקול? שלום לך.
בוקר טוב.
היי.
בוקר טוב לכם. הנושא של מרקול, נכון?
כן, נכון, נכון, אנחנו מדברים על מרקולים. מתי הגיע המרקול הראשון לישראל? מה זה מרקול?
מרקול הראשון הגיע לארץ ב-1958. כן. חברת שופרסל הקימה אותו, והוא קם בעיבורה של עיר, מה שנקרא, באמצע העיר, ברחוב בן יהודה בתל אביב. אנחנו צריכים לזכור שעד אותה תקופה,
כן,
לא היה מין סוג כזה של חנות, זה בעצם חנות מכולת גדולה, שהציבור יכול להיכנס ולבחור לעצמו מהמעדפים את מה שהוא רוצה.
אז מה היה עד לאותה נקודת זמן?
השיטה הקודמת נקראה חנות המכולת. וחנות המכולת תפסה מעמד מאוד חשוב בחיי העיר וחיי האדם. זה המסחר כימונאי, כאשר אנשים הגיעו, נעמדו אחרי דלפק, אמרו את רצונם למוכר, או כפי שהיו קוראים פעם למקולטניק.
מקולטניק.
מקולטניק, או שאם הכירו אותו טוב, אפילו קראו לו בשמו והכירו את רעייתו וכולי.
אוקיי.
הוא היה הולך, מביא לך קילו, חצי קילו גבינה, אחר כך הולך מביא, חותך לך את הדג מלוח, וכולי וכולי וכולי. ועד שהיית ממלא את צרכיך, בדרך כלל הביקור במכולת היה ביקור די כמעט יומיומי. משום שגם לאנשים בית לא היו, חלק גדול לא היו מקררים.
אז היית קונה את מה שאתה צריך, אין יכולת באמת לשמור על דברים בקירור בבית.
נכון,
אוקיי.
נכון.
לא נשמע רע מאוד, זה דווקא נשמע אישי יותר וכיפי.
זה נכון. אנשים, חלק גדול מהאנשים אהבו את השיטה הזאת, אבל בכל זאת, בשנת 58, כשנכנס המרקול הסופר הראשון, בהתחלה קראו לו, כמו שקראו לו באנגלית, סופרמרקט.
נכון, זה בעצם תרגום, נכון.
זה פיתוח אמריקאי, סופרמרקט. לאחר מכן התחיל דיון בחברת שופרסל אם זה בסדר לקרוא לזה באנגלית או לא, ובהתחלה קראו לזה שופרסל, קצת ארמית, קצת עברית.
נכון, ניסו לשפץ באמת את האנגלית, כן. מעניין.
בסוף מצאו את המילה שופרסל, שזה בכלל משהו כמו שילוב של השניים.
נכון.
המקולות בהתחלה, ב-58, עשו אפילו שביתה. הם חשבו שמטה לחמם יישבר, ובגדול זה די נכון. הסופרים השתלטו על השוק, והמקולות לאט לאט איבדו את מקומן.
כן, גם... כן, בבקשה.
בשלב יותר מאוחר, כשהתחילו להקים את אותם סופרים ענקיים של 1,000 מטר, 1,200 מטר, שהם היו ממש מרכזי קניות כאלה, עוד פעם נוצר צורך למכור בעיר, משום שהסופרים הגדולים האלה הוקמו באזורי תעשייה. עכשיו, לאזורי תעשייה מגיעים רק אנשים שיש להם רכב. קשה מאוד לקחת אוטובוס, לנסוע לסופר.
נכון.
ואז חלק מהמקולות שיפרו את עצמם או שדרגו את עצמם למיני סופרים. ואז החליטו לקרוא להם מרקול.
זה בעצם היה הקטנה של הסופר? מעניין.
כן, המקולות הפרטיות הגדולות יותר של ה-300 מטר, 200 מטר.
כן, שזה גם מוכר לנו היום כמובן.
כן, כן, הם גם כן, יש שם מדפים, אתה הולך עם איזה עגלה, או סן, שם דברים בפנים. אז אלה הפכו למרקולים. אנשים לא כל כך מבדילים, הגדולים, עכשיו יש לנו את המגה סופרים, שאנחנו רואים מחוץ לעיר, יש לנו את הסופרים המקומיים שנקראים מרקולים. וגם אותם AMPM ודברים כאלה גם כן קיבלו את התואר מרקולים.
זאת אומרת, אוקיי, אז הנה אנחנו למדנו, בבקשה, אתה רוצה?
רציתי לשאול, למרות שמכירים אותם גם שהם חניות נוחות.
חניות נוחות זה יותר מקובל, זה נראה לי תרגום של קונביניאנס סטור מארצות הברית, תחנות דלק יותר וכולי, לא?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. ואז הגיע הקונספט הזה של חנויות בתחנות דלק. תשמע, סוחרים מחפשים לעצמם נישות.
כן, נכון.
וזאת עוד נישה.
לגמרי.
כמו כל דבר, יוצרים רשת, ואז יש גם אחידות, אתה יודע מה תמצא בכל חנות, שזה גם כן איזה סוג של נוחיות לקונה.
נכון, זה יתרון עבור הצרכן, נכון, הקונה.
זה פחות או יותר הרעיון.
אז זו הייתה השתלשלות, בעצם זו הייתה השתלשלות ההיסטורית שהובילה בסופו של דבר לפתיחת מרקולים. אתה אומר שבהתחלה זו הייתה מקולת של אדם שמשרת אותך בצורה אישית, והוא היה מוריד מהמדפים את המוצרים ומביא לך אותם.
בדיוק. נכון?
ואחר כך התפתח מין סופר ענק כזה, שגם הוא עבר בסופו של דבר סוג של הקטנה, כמובן במקביל, לא במקום. האבולוציה היא לרוחב. ויש לנו את המרקולים ברחבי הערים השונות, לא רק בערים גדולות, גם בערים קטנות היום.
זה החלופה של המקולת.
כן, זו, נכון.
אז הנה... אותה שיטה של בן אדם אחד שעומד גם חותך, גם שוקל, גם מביא, גם אורז, לא כל כך תופסת יותר. כן. לא כל כך תופסת יותר.
בעידן שבו הזמן שלנו אולי לא שווה יותר, אבל בעיני עצמנו הוא שווה יותר, אז מעצבן אותנו להמתין.
כן, היה אלמנט של המתנה בתור. אבל גם היום אתה עומד בתור בקופה.
נכון, אתה צודק. נכון, לגמרי. נכון. טוב, זה היה מרתק. אני מודה לך מעומק הלב, דוקטור משה ורד, היסטוריון הבית שלנו. תודה רבה.
בבקשה, ושימשך יום טוב.
דוקטור יוסי אלרן, המתמטיקאי ומנהל המאיץ החינוכי מדעי של מכון דוידסון, נמצא איתנו. הוא מסביר לנו מהו בכלל מספר ראשוני, למה אנחנו צריכים מספרים ראשוניים, לשם מה הם משמשים, איך גילו אותם ואיך גילו את המספר הספציפי הזה, וזה באמצעות תוכנה מבוזרת, כפי שאמרת, תוכנה שנמצאת בהרבה מאוד מחשבים, נכון? היא מפוזרת.
נכון, פרויקט שנקרא פרויקט גימפס, וכל אחד יכול להתחבר לאתר של גימפס ולהוריד את התוכנה ולעזור. אולי הוא יהיה מפורסם.
בזמנו דיברו באמת על חקר החלל כמשהו כזה, נכון? סריקת השמיים באמצעות תוכנה מבוזרת, לא?
כל התחום הזה נקרא בעצם מדע אזרחי, וזה בעצם שיתוף האזרחים במשימות מדעיות שקשה לעשות אותם, או שבלתי אפשרי לעשות אותם לבד, מכיוון שמשימת חיפוש מספרים ראשונים משימה מאוד מאוד קשה.
פשוט חיסכון בחסר, אז... במקום מחשב על, או הרבה מחשבים.
לא רק חיסכון, זה בלתי אפשרי לעשות את זה, גם אם המחשב העל הטוב ביותר, עדיין זה, הקצב הוא כל כך איטי, שדרוש באמת מחשבים של מיליוני אנשים, מאות, אלפים של אנשים בחווי עולם כדי לעשות.
והנה זה עובד.
והנה זה עובד, כן.
התגלה במחשב פרטי של אדם עובד פדקס.
כן. עכשיו, הסוג של המספר הראשוני הזה הוא מספר ראשוני מסוג מרסן.
מרסן, כפי שלמדנו, כן.
הוא המספר ה-50 מסוג זה בסך הכל שהתגלה.
50.
כן, יש 50 מספרים מרסן ידועים עד היום, למרות שהוא כל כך כל כך גדול וענק, עדיין חושבים משערים שיש אינסוף מספרים כאלה.
וואו. כי,
ומי שיגלה או יוכיח את זה, מתמטיקאי שיוכיח את זה, יקבל באמת הכרה בינלאומית ופרס כספי. אבל המספרים האלה, שיטת... תדבר טיפה על שיטת החיפוש.
בבקשה.
אז מספרי מרסן הראשוניים התגלו באמת בשיטת חיפוש מאוד נאיבית, בודקים אם המספר מתחלק בכל הגורמים השונים עד לשורש של המספר עצמו. זו שיטה שהשתמשו בו הראשונים.
כן.
שיטה שנייה, השיטה שמשתמשים בו היום, זו שיטה שנקראת שיטת לוקאס, והיא הרבה יותר קלה, ולכן מחפשים, כשמחפשים מספרים ראשוניים, יותר קל לחפש מספרים מהסוג הזה של מרסן, אפילו שהם הרבה יותר נדירים, משום שיש שיטת חיפוש קלה יותר.
איך? מחפשים מספרים?
קוראים לזה שיטת לוקאס, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה ייקח לי כמה דקות להסביר, אולי יותר מאוחר. אבל זה מבוסס על סדרה בכל אופן. אבל אולי נלך אחורה בזמן ונראה איך הקדמונים חיפשו מספרים ראשונים.
מי חיפש באמת בהתחלה כבר מספרים ראשונים? היוונים?
היוונים, כן. היוונים לפני אלפי שנים כבר חיפשו מספרים ראשוניים, והמפורסם בעניין הזה הוא יווני בשם הרטוסטן.
הרטוסטן?
הרטוסטן, כן, והוא, על שמו יש שיטה שנקראת המסננת של הרטוסטן. מה זה המסננת הזאת? פשוט מסננת, כמובן, תיאורטית, מסננת דמיונית. רושמים את כל המספרים השלמים, 1, 2, 3, 4 וכו',
כן.
ברשימה אחת, מוחקים מהרשימה, עוברים מההתחלה עד הסוף, מוחקים את כל הכפולות, בהתחלה את כל הכפולות של 2, משאירים את 2 כמובן, כן. מספר ראשוני, ואת
2,
כל הכפולות
4,
שלו,
6,
כי כל
6,
הכפולות
8,
של 2,
מוחקים,
2 כן. 4, 6, 8, מוחקים.
אוקיי.
עוברים למספר הבא, מספר הבא 3,
נכון.
משאירים את 3, ומוחקים את כל הכפולות שלו, 6, 9, 12, 15 נכון. וכולי.
וכך הלאה?
וכך הלאה. וואו. 4 כבר מחוק, נכון? כי הוא מחוק בגלל שהוא כבר היה זה.
ואז
כן,
מה שנשאר
הוא ראשוני. ככה,
עד שזו כן. שיטה מעולה.
כן, זו שיטה נחמדה, אבל היא ממש לא יעילה. כאמור, השיטה של לחפש עד לשורש המספר הוא שיטה יעילה יותר. והשיטה של היום, שיטה של, שמבוסס על לחפש לפחות את הסוג הזה של מספרי מרסן, אז זה שיטה הרבה יותר מהירה. אגב, מוחקים, אגב, זה שמצאנו את המספר הראשוני הגדול ביותר לא אומר שיש מספר ראשוני שלא מסוג מרסן שהוא קטן ממנו, כי יש עדיין גם שיטות חיפוש למציאת מספרים ראשונים שאינם מהסוג הזה של מרסן, שלהזכיר, כן. להזכיר לנו, זה הסוג הזה שאפשר לרשום אותו כ-2 בחזקת
משהו
פחות 1.
כן.
אז אז זה רק הערת אגב, שעדיין מחפשים מספרים ראשוניים קטנים יותר. וכל זה באמת שימושי לנו, הן כבנצ'מרק, כמבחן אולטימטיבי לתוכנות מחשב. אגב, אפשר
ליכולת
אפילו...
ליכולת עיבוד של מחשבים, כן?
כן, כל סוג של מחשב, אפילו אפשר לבנות אגב מחשב מדומינו, מאבני דומינו.
די, מה זה אומר?
אפשר לבנות מחשבים, כן? מחשב זה בסך הכל... אלגוריתם, שיטת פעולה, אפשר לעשות, לא חייבים חשמל בשביל מחשב, אפשר, זה לא יעיל כמובן, אבל אפשר לבנות מחשב עם אבני דומינו שיחשב מספרים ראשונים. זה כך לא
מעניין.
מלא זמן עד שאתה מוצא את המספר הראשוני הראשון, אבל,
כן, נכון,
אבל
זה אני נכון ש... שאנחנו מחברים כן. בראש אינטואיטיבית, כן. כשאנחנו מדברים על מחשבים, אנחנו חושבים על אלקטרוניקה ועל חשמל, וזה לא בהכרח נכון.
לא בהכרח
היו
נכון.
מכונות חישוב מכניות, נכון?
נכון, נכון. כן. אז אפשר לבנות אפילו עם דומינו, ואפילו בנו
וואו.
מחשבים עם דומינו. מאט פארקר, שהוא בעצם חבר וגם כותב ספרים בנושא מתמטיקה פופולרית, בנה אחד כזה, לא שימצא מספרים ראשוניים, אבל אפשר בהחלט. מספר ראשוני זה דבר מספיק קל מצד אחד, בעיה מספיק קלה להגדרה שאפשר בעצם להשתמש בה על כל ה... כמעט בכל מחשב, כל סוג של מחשב, ולכן זה נחשב בנצ'מרק, נחשב איזשהו מבחן טוב לבדיקת מחשבים. וכמובן, הזכרנו גם את השימוש בו בהצפנות. עוד מילה אחת על מספרים ראשונים מסוג מרסן, מהסוג המיוחד הזה 2 בחזקת מספר פחות 1, וזה הקשר שלהם לעוד סוג של מספרים שנקראים מספרים מושלמים. מספרים מושלמים זה מספרים ששווים לסכום הגורמים שלהם.
רגע, אז הנה אנחנו לומדים מושג חדש.
מושג חדש, נכון.
מספר מושלם?
נכון.
שהוא מספר ראשוני בהכרח או שלא?
לא, לא, ממש לא.
אז לא.
להפך,
אוקיי.
כל המספרים המושלמים הידועים עד עכשיו הם זוגיים.
הם זוגיים. אז רגע, אז מספר מושלם הוא מה מספר ששווה...
לסכום הגורמים שלו.
לסכום הגורמים שלו.
כן.
עכשיו, כשאתה אומר גורם, הכוונה היא למספר שהוא מתחלק בו, נכון?
מספר שהוא מתחלק בו, לא דווקא מספר ראשוני.
אז אם אנחנו מדברים על 6, הגורמים של 6 זה 3 ו-2, נכון?
ואחד.
ואחת,
כן,
כמובן.
גם המספר עצמו, אבל אז
נכון.
זה יהיה פי 2.
אז אלה הגורמים כן. של מספר.
אז הגורמים הוא... של 6 זה 1, 2 ו-3, 1 ועוד 2 ועוד 3 שווה 6.
אז הסכום של
מושלם.
הגורמים הוא שווה למספר עצמו,
נכון.
וזה הופך אותו למושלם.
נכון.
וואו, יש הרבה כאלה? נשמע שזה
אז
נדיר.
אז כמו מספרים ראשוניים מסוג מרסן, אין הרבה כאלה עד היום.
מה, זה נדיר, אבל... חשוב, 6, אתה צודק, כן. ש6, הגורמים של 6 זה 1, 2 ו-3, ואז הסכום של 1, 2 ו-3 הוא 6, זה באמת 6.
נכון, ולכן... הבא אחרי זה זה 28, הגורמים של 28 זה 1, 2, 4,
7 ו-14. 14 ועוד 7 זה 21, ועוד 4, 25, ועוד 2, 27, ועוד 1, 28.
וואו.
אז 28 שווה לסכום הגורמים שלו. לא הגורמים הראשוניים, הגורמים. 14 זה לא מספר ראשוני, אבל זה עדיין גורם של 28.
מעניין.
והבא אחרי זה זה 496.
וואו.
ואחרי זה 8,128. אז אין כל כך הרבה. כל מה שידוע עד עכשיו הוא זוגי. אנחנו לא יודעים האם יש מספרים מושלמים אי-זוגים. מי שגלה את זה, קבל פרס כספי גבוה, והוקרה,
די.
כמובן. זה באמת נושא מאוד חם בתורת המספרים של מתמטיקאים. וגם אנחנו לא יודעים אם יש אינסוף או אין אינסוף כאלה.
די.
אבל ויש קשר בינם וואו. לבין מספרי מרסן. למעשה,
זהו, מה הקשר?
כל המספרים המושלמים שהתגלו,
כן.
הם מספר מרסן, כפול מספר מרסן ועוד אחד, חלקי 2. למשל,
על הקשר?
זה מספר מרסן, כפול המספר המרסן הזה ועוד 1 חלקי 2. הוא מספר מושלם.
מעניין.
וכל המספרים המושלמים שהתגלו עד עכשיו הם מהסוג הזה.
וואו.
ולא התגלה סוג אחר שהוא לא מהסוג הזה. אני אתן דוגמה. מספר מרסן, מספר ראשוני מסוג מרסן, זה המספר 3.
נכון.
למה? כי זה 2 בריבוע פחות 1.
נכון.
אז זה מהסוג הזה של מרסן.
2 בריבוע פחות 1, נכון.
ו3 הוא מספר ראשוני, נכון?
כן.
3 כפול המספר הזה ועוד 1 זה 3 כפול 4, זה 12.
נכון.
12 חלקי 2 זה 6, מספר מושלם. וכן הלאה. אז...
טוב, אחת זה די מדהים, אני מבין שהמאזינים שלנו לא יוכלו לעקוב בקלות אחרי מה שאמרת, אבל זה באמת מדהים הקשר הזה.
אז זהו, אז אולי נסכם בשביל המאזינים.
כן, בבקשה.
אז אמרנו שהתגלה מספר ראשונים חדש, גדול, על ידי התוכנה הזאת שמבוזרת, גימפס. אמרנו שהוא מסוג מרסן. מרסן זה מספר ראשוני עם תבנית מסוימת, 2 בחזקת מספר פחות 1, ויש רק 50 כאלה שהתגלו עד היום. ומי שיגלה שיש, אם יהיה, האם יש אינסוף, זה הוקרה, זה בעיה גדולה בתורת המספרים. ואמרנו עוד שמספרי מרסן האלה קשורים בצורה חד משמעית למספרים מושלמים, מספר ששווה לסכום הגורמים שלו, כמו מספר 6, שהגורמים שלו זה 1, 2, 3, ו-1 ועוד 2 ועוד 3 זה 6.
נכון.
אז, וגם אנחנו לא יודעים האם יש או אין אינסוף מספרים מושלמים, ואפילו אנחנו לא יודעים, האם כולם חייבים להיות מהתבנית הזאת של מרסן? ואפילו אנחנו לא יודעים האם יש מספר מושלם אי-זוגי.
זה אומר שיש עוד מה לגלות במתמטיקה?
מלא, בתורת, כן. די. תורת המספרים גם זה נורא כיף, זה יחסית קל להבנה לפחות את הבעיות, והבעיות הן בעיות רציניות שפותחות
וואו.
עוד ועוד תיבות פנדורה של מתמטיקה.
מדהים, ונפלא. טוב. איך אתה עם הכבישים, דוקטור יוסי אלרן? אתה פוחד מהם?
אני רועד.
רועד? כן, אז...
האמת שאני אוהב הכבישים, אבל... אנחנו מדברים על מר עידן, אז חשבתי שמדובר על האנשים שמפחדים מהכבישים.
האמת שהוא מעניין, כן, להכביש באמת שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על מין חדש של הכביש, שהתגלה בעשרות מערות ברחבי הארץ, שם הכביש הוא המר עידן הענק, ולא, זה לא על שם אותם אנשים שרועדים ממנו, למרות שהתיאוריה יפה, אלא מדובר בהכביש שמראית את עצמו לצורך ככל הנראה הבהלת טורפים, ובעיקר לסבך, כדי לסבך את הטרף, בקורים שהוא תובה, על הכביש המיוחד הזה שקוראים לו גם ארטמה נפילית, נשמע מפי מי שמצטרף אלינו ממש ברגעים אלה, איתי נבוא, העורך הראשי של האתר של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב יוסי, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב.
שלום, אז קודם כל אני מנסה להבין, מדובר באורח חדש בישראל, או שרק עכשיו אנחנו מגלים את אותו הכביש שנקרא מר עידן ענק?
לא, ממש לא, הוא גם התגלה למעשה כבר לפני כמעט 80 שנה, בשנות ה-30 כבר גילו את הכביש הזה במערות בערבה, ושמרו פרטים שלו באוסף הכבישנים הלאומי.
יש אוסף כזה? איפה?
יש אוסף כזה, הוא מוצג בירושלים, הוא שמור בירושלים, לא יודע אם הוא פתוח לציבור כל הזמן. יש גם אוסף חרקים לאומי, יש בכלל אוספים לאומיים מאוד מעניינים.
אני מת על האוספים האלה.
זה באמת מעניין. כן.
בכל מקרה, הכביש הזה היו בעיות איתו מבחינת סיווג, הוא לא הוגדר תמיד כמו שצריך, וכנראה פרטים שנאספו לא הוגדרו, ועכשיו לקחה קבוצת חוקרים בהובלת תלמיד מחקר בשם שלומי אהרון, את המשימה לסווג את המין הזה מחדש, לבדוק אותו, וגם לחפש פרטים חדשים ברחבי ארץ ישראל, והם אכן גילו שמדובר בעצם במין בשם ארטמה נפילית, ארטמה על שם אלת הצייד במיתולוגיה היוונית, ארטמיס, ונפילית כמובן בגלל הגודל שלו, זה הכביש שהרגליים שלו מגיעות לאורך של 14 סנטימטרים.
וואו!
ויש לו 8 רגליים, אז יוסי יכול לחשב לנו בשנייה את האורך הכולל שלהם.
וואו!
כן, זה הכביש, אלה הכבישים שממש מגיעים לגודל של כף יד אדם, אם מסתכלים על הרגליים, למרות שהגוף שלהם עצמו הוא קטן מאוד יחסית לרגליים הדקות והארוכות.
והם לא מסוכנים לבני אדם, נכון?
הם לא מסוכנים לבני אדם, אבל הם כן ארסיים, כלומר הם מזריקים ארס לטרף שלהם.
וואו.
כמו שאמרת, הכבישים האלה, אגב, באנגלית הם נקראים Daddy Long Legs, כל המשפחה של המרידנים, כלומר אבא ערך רגליים, בגלל הרגליים הדקות והארוכות שלהם. הם הכבישים די מסורבלים ככה ומגושמים, אבל כשהם הולכים על הרשת הם כמו רקדני בלט, הם מאוד זריזים וגמישים, ובאמת כשנתפס מישהו בטרף שלהם, בדרך כלל חרקים, אז הם מרעידים אותה במהירות וממש ניגשים אליו ומלפפים, מחקלים אותו כמו שהחוכרים קוראים לזה, בתוך הרשת, וברגע שהוא מנוטרל הם מזריקים לו ערס, משתקים אותו, ואז הם יכולים לנעוץ בו את גפי הפה ובנחת למצוץ את תחולתו שהוא חסר עונים לחלוטין.
תמיד עולם החרקים הוא אכזרי הרבה יותר מהעולם שלנו, לא של היונקים. או שאני סתם מתנשא עליהם כיונק.
א', צריך לומר שהכבישים הם לא חרקים.
נכון, נכון, אתה צודק, נכון. הכבישים לא מוגדרים, הם לא חלק מהקבוצה הזו, נכון? הם לא חרקים, נכון, נכון.
הם לא חרקים, הם חוקי רגליים אחרים, יש להם 8 רגליים ולא 6 כמו לחרקים, קרובי משפחה של הקרציות, אגב.
אז הנה, גם למדנו על השיוך שלהם.
אני לא חושב שהעולם הזה, אגב, אכזרי יותר מאשר עולם היונקים, בסך הכל מדובר בבעלי חיים שהם טורפים, וכטורפים הם מחסלים בעלי חיים אחרים, אין שאלה של הומניות פה, הם לא הורגים בשביל ההנאה, והם לא הורגים יותר ממה שהם צריכים בשביל לאכול, ודרך אגב, הם יכולים להיות גם מועילים לאדם, כי הם טורפים לפעמים חרקים שהם נחשבים מזיקים לנו, וברשתות של הארטמה הזאת הענקית, החוקרים אפילו מצאו שרידים של עקרבים שהם הצליחו לחסל. אז בהחלט הם יכולים להיות ידידותיים לאדם.
אוקיי, בבקשה.
תגיד, אמרת שיוצאים לך, שהוא, אותו חוקר, יצא לחפש את הכביש. איך יוצאים לחפש הכביש? מה, זה לא ברחבי הארץ?
כן, הכבישים האלה, בכלל המרידנים, הם חיים בדרך כלל במערות או במקומות אפלים וסגורים, כמו מקלטים, מחסנים, אז יחסית קל לדעת איפה לחפש אותם. והם עשו סקר מאוד גדול, בעיקר באזור הערבה, ששם מצאו את הכבישים האלה בעבר, אבל גם במקומות נוספים בארץ. וברגע שאתה יודע איפה לחפש, זה יחסית קל למצוא אותם. הם, כמו שאמרנו, הם מאוד גדולים, אז הם גם לא מאוד קשים לאיתור ברגע שאתה יודע מה אתה מחפש. עכשיו, הם עשו עבודה טקסונומית, כלומר סיווג של המינים מאוד מקיפה, בדקו בדיוק אילו מינים יש, הם גם גילו מין אחר של הכבישים מהסוג הזה, שהוא חדש למדע, שהוא לא היה מוכר קודם, וכרגע הוא מוכר רק בארץ ישראל.
די, וואו. טוב, אז זו בשורה כפולה. טוב, אני רוצה להודות לך, אז הנה יש לנו בשורות, עשרות מערות ברחבי הארץ, עם מרעידן ענק. נשמע סימפטי כל עוד הוא לא מסוכן לבני אדם.
כן, הוא לא חי אגב רק במערות, זה בית הגידול הטבעי שלו, אבל הוא אוהב מאוד מקומות שבני אדם הכינו, שהם תחובים וחשוכים כמו מרתפים,
מקלטים, מקלטים,
בוקרים נטושים של הצבא.
הם אוכלים יתושים?
שיש הרבה, הם אוכלים יתושים.
זה מה שחשוב,
חברים שלנו. טוב, תודה רבה לעורך הראשי של האתר של מכון דוידסון, איתי נבו, תודה לך על השיחה הזו.
בוקר ראשוני ונפלא.
תודה רבה. תודה לך, ואנחנו ברשותכם עוברים למשרד החינוך. שימו לב, בכיר במשרד החינוך הודיע מעתה אסור ללמוד אנגלית בבתי הספר כי זה מסייע לפלישת התרבות המערבית למדינה. לא מדובר במשרד החינוך שלנו כמובן, אלא במשרד החינוך האיראני. מעתה מסתבר שאסור ללמוד אנגלית באיראן. אנחנו רוצים להבין, זה מה שפורסם השבוע, אנחנו רוצים להבין האם הידיעה הזו קשורה למהומות ששמענו עליהן לאחרונה באיראן, ואם זה נכון, מה יעשו המפיצים האיראנים עם מאות הקלטות של גבי אנד דבי, here we are, כמובן, קנדי קן דו איט, שהם רגע לפני הפצה באיראן. שלום לדוקטור תמר אילם גינדין, המומחית שלנו לענייני איראן, וגם בלשנית, וחוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי. שלום לך.
שלום רב.
רגע, okay, עד okay. עכשיו הם למדו אנגלית?
בוא נעשה סדר. הידיעה הזאת נופחה מעבר לכל פרופורציה, מה שאמר הבכיר במשרד החינוך, שזה שבבתי ספר יסודיים זה נגד החוק, זה לא חוק חדש, זה תמיד היה. זה לא חוקי ללמד אנגלית בשעות הרשמיות של בית הספר. יש מקומות שעושים חוגי אנגלית בשעות ההשרה, ועכשיו חוקרים את זה. יכול להיות שיאסרו את זה. אנגלית מתחילים ללמוד באיראן בחטיבת ביניים באופן רשמי. אבל רוב ההורים שידם משגת, לוקחים הורים פרטיים כבר יותר מוקדם, כי יותר קל ללמוד שפה יותר מוקדם, ובהרבה בתי ספר, גם ממלכתיים וגם לא ממלכתיים, יש חוגי אנגלית בשעות ההשרה.
וזה חוקי? זה נחשב למשהו שהוא חוקי שם? כי אנחנו מבינים שמדובר במלחמת תרבות.
זה לא לא חוקי, אבל עכשיו שוקלים להפוך את זה ללא חוקי.
וואו.
זה מה שמלחמת התרבות, כלומר, חוגי השערה בבית ספר יסודי, זה השינוי. ובאמת לאיראנים יש, אני קוראת לזה נופוזופוביה. בקורס איראן בשלם, יש לי שיעור שלם על נופוזופוביה. נופוז זה חדירה תרבותית או השפעה. זה חדירה או השפעה בכלל, אבל משתמשים בזה בפרט בתור חדירה או השפעה של המערב. ולאומה האיראנית יש נופוזופוביה רבת שנים, בגלל שבמשך הרבה הרבה שנים, במיוחד כשהיו, בתקופה שהיו מלכים,
כן.
וזאת אחת הסיבות שהייתה למהפכה האסלאמית, היו מלכים שאפשרו למערב, או למעצמות, ולפעמים גם רוסיה, להתערב בעניינים שלהם. לפעמים ממש להתערב בעניינים שלהם יותר מדי, כן? כשהחליפו את האבא של השאה בשאה, כשבישראל שאומרים השאה מתכוונים למוהמד זה השאה שזה השאה האחרון, שאה כן. זה פשוט מלך. ב-1941 המעצמות פשוט אמרו לאבא שלו, או שאתה תפנה את המקום לבן שלך, אתה לא בא לנו בטוב.
זאת אומרת, הם חוששים ממש מהתערבות פיזית, אבל הם גם חוששים מפלישה תרבותית של המערב, אני משער, נכון?
כן, כן.
כן.
הם חוששים מפלישה תרבותית, כי חלק מהקטע של המהפכה האסלאמית היה לא לשמור על הזהות האסלאמית ולא לתת למערב לחדור. השעה שהופל, אבא של ששלט עד 1941, בשנות ה-30 הוא ניסה לכפות כפייה מערבית על העם שלו, כמו שהיום יש כפייה אסלאמית.
וואו.
כפייה דתית אסלאמית. הוא ניסה לכפות על גברים ללכת עם מגבעות מערביות. זה נגמר במרחץ דמים במסגד גוהל שד ביוני 1935. הוא קפה במשך 5 שנים, לנשים היה אסור לצאת מהבית עם היג'אב.
וואו.
כלומר, היו משמרות אי צניעות ברחוב. משמרות אי צניעות, ונשים פשוט, נשים מסורתיות, יצאו מהבית.
וואו.
אז נכון שכל התמונות שאנחנו רואים במרחב הציבורי, מאותו זמן זה של נשים בלי כיסוי ראש, אבל, או עם כובע אופנתי, אבל הרבה נשים דתיות פשוט לא יצאו מהבית. כלומר, העם רצה להיות יותר דתי, כאשר דווקא המלך רצה להיות זה שמחדיר את המערב למדינה.
זאת אומרת, גם... אוקיי, בבקשה.
זהו, זה גם עניין תרבותי וגם עניין מדיני וכלכלי.
מעניין.
כן, המהפכה הראשונה, כן.
לא, לא, אז בעצם אני מנסה להבין, אז אתה טען שהידיעה הזו נופחה הרבה מעבר לגודלה האמיתי או למשמעות האמיתית שלה. למה? כי כבר עכשיו הם בפחד מהמערב, וכבר עכשיו זה אסור ולא קורה שם באיראן?
כן, כבר עכשיו, מבחינה חוקית, מתחילים ללמוד רק בחטיבת ביניים, אבל אני יכולה להגיד לך, אני מקבלת הרבה ספרים ודברים מאיראן, יש להם הרבה יותר חוברות לילדים שמלמדות אנגלית מאשר לנו.
כן?
כל ספר שאני, יכול להיות שזה רק אלה שמביאים לי, אבל ספרים שמלמדים אוצר מילים, ספרי צביעה, בהכל יש גם פרסית וגם אנגלית. זה מאוד חשוב להם ללמד את הילדים אנגלית.
ורוב הילדים שם כן יודעים אנגלית? זאת אומרת, הם שולטים בשפה? הם מסוגלים לראות סרט ללא כתוביות או דיבוב?
הרוב לא, הרוב מעניין. לא, אבל, אבל במידה מסוימת אלה שידם משגת, זה גם נורא קשה לדבר על כל הילדים. יש את הילדים בכפרים שתגיד תודה שיש להם מורה, אפילו קירות אין להם בבית ספר.
וואה.
אבל בצפון טהרן ילדים כן לומדים אנגלית.
טוב, אז הנה ידיעה שמעט נופחה, אבל כן למדנו משהו תרבותי אולי, או על החשש מההשתלטות תרבות המערב על איראן. טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור תמר אילם גינדין, המומחית שלנו לענייני איראן ובלשנית וחוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי. תודה לך.
תודה רבה.
אנחנו רוצים ברשותך, דוקטור יוסי אילן, לסכם את נושא המספרים הראשוניים, ובאופן כללי לדבר על מתמטיקה, אבל במובן התועלתי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספרים ראשוניים, ואנחנו יודעים שמספרים ראשוניים זה משהו שעוזר לנו היום להצפין, נכון? להצפין מידע כשאני רוכש משהו בכרטיס אשראי ברשת למשל, נכון. ובעוד עניינים. אבל האם כל דבר צריך שתהיה לו תועלת במתמטיקה? זאת אומרת, כי כשהיוונים עסקו במספרים ראשונים, הם לא ידעו שאני ארכוש באמצעות כרטיס אשראי ברשת.
נכון, הלוואי שהיינו לומדים מהיוונים, מדינה חכמה משקיעה במה שקרוי מדע טהור, ואתה צודק מאוד. התועלת היא לא מיידית, אנשים לא מבינים שיש פערים, יש פער זמן גדול הרבה פעמים בין מה שחוקרים לשימושים שלו, והרבה פעמים יכול להיות עשרות, לפעמים אפילו מאות שנים, אבל הכל בנוי על הידע שנצבר.
זאת אומרת שכן יש ערך אינטרינזי, ערך פנימי לתיאוריה בפני עצמה. לא חייבים כל דבר להפיק מזה מיד סטארט-אפ וכסף.
לגמרי. יש ערך במחקר בסיסי, קוראים לזה מדע טהור, ולומדים מזה המון, נהנים מזה, מחכימים, ובסופו של דבר גם יוצא מזה תועלת, אבל אנחנו לא יכולים לדעת מראש.
נכון.
זה מאוד מאוד נאיבי לחשוב, אוקיי, נשקיע כסף בתחום X, ואז יצא לנו Y. זה לא עובד ככה במדע. במדע משקיעים כסף, במדע משקיעים משאבים, בידע חוקרים, לומדים מספרים ראשוניים, ועל הדרך מגלים דברים מאוד מאוד חשובים, כמו הצפנות.
אז הנה הרווחנו גם סוג של נזיפה, או לפחות טלטלה. בכל מה שקשור, נספר לכם מי עמל על המשדר הזה, עורכת המשדר
ינת... תוך כדי אולי אני אתחיל להקריא את המספר הראשוני.
בבקשה, עורכת המשדר ינת רחל אורי, המפיקה שלנו ינת רחל אורי 2. על הביצוע הטכני צביקה בשבקין, תודה רבה גם ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. נספר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות האפליקציה כאן עוד. כאן בעברית OD באנגלית, ולא רק לשלושה שיודעים, אלא לכל התכנים של כאן תרבות בכל מקום ובכל זמן. לאיזו ספרה הגעתם? כאן עוד OD באפליקציה, זו אפליקציה חינמית. להתראות.